פודקאסט ישראל מדיה מגישה. עושים עסקים עם רן לוי.
שלום, ברוכים הבאים לעושים עסקים. איתנו דרור גנות, מיד נציג אותך דרור, ולצידי מראיין דני תימור, מנכ"ל פודקאסט ישראל.
אהלן.
שלום.
דרור, בוא נציג אותך למאזיננו. בן 42, נשוי ואב לשלושה. המון, 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 המון ניסיון בתחומי מדיה שונים המגוונים. על קצה המזלג, בעברו סמנכ"ל המחירות והשיווק ברדיו תל אביב, לאחר מכן בחברת ענני תקשורת, היה מנכ"ל רדיו 99, מנהל חטיבת הדיגיטל של הארץ דה מרקר, וכיום מייסד ומנכ"ל אדיו, רשת פרסום ברדיו הדיגיטלי. אז קודם כל, תודה רבה שאתה מתארח.
תודה שזמן שזה
מותר. בשבילי זה הזדמנות נפלאה, כי גם תכף המאזינים ישמעו מה אתה עושה באדיו, אבל אנחנו בעצם בפודקאסט ישראל מרגישים שאנחנו בפודקאסט ישראל ואתם באדיו, זה שני רצים במרתון, שרצים נגד הזרם לכיוון אותה מטרה ורצים ביחד, והנה הזדמנות יפה בעצם לשמוע על מה שאנחנו עושים מזוויות מאוד מעניינות. בוא נתחיל שתספר לנו מהי בעצם אדיו.
אדיו בעצם נוסדה לפני 4 שנים. אנחנו פשוט זיהינו מגמה שקורית עכשיו בכל העולם, כמובן בישראל, שבה הרדיו נמצא בשינוי מאוד דרמטי. יש אומרים שהשינוי הכי גדול שהוא היה פה מעולם. אם רדיו כמדיום הוקם לפני 123 שנים, 1893, לא משנה, לא נרחיב, אבל הוא בעצם עובר שינוי. אנחנו רואים את העידן הדיגיטלי, שהוא נכנס לכל המקומות, כמובן לישראל, ובעצם איך הוא משפיע על הצריכה של כל אחד מאיתנו על רדיו, כולל אגב כמובן הפלורליזם, וצמיחת הזינוק המדהים בפודקאסטים, וויבקסטרים, וכל העולם הזה. ובעצם ברגע שזיהינו, זה אני וחברי הטוב כפיר נוח, שהוא השותף שלי, זיהינו לפני 4 שנים, שכמו שהווידאו, כבר לא באמת אומרים טלוויזיה, אומרים וידאו בעידן דיגיטלי, וכבר לא באמת אומרים טקסט, אומרים פרינט, סליחה, לא אומרים פרינט, אומרים טקסט. כנ"ל גם רדיו, כבר לא ממש אומרים רדיו, אלא אומרים אודיו. קצת יש פה איזושהי חזרה לפורמטים האלה של אודיו, וידאו, טקסט, וזיהינו שההזנה לרדיו עוברת לדיגיטל. ובעצם זיהינו
זאת אומרת, המאזינים מפסיקים להזין דרך רדיו FM, והם עוברים להקשיב דרך המכשירים הדיגיטליים האינסופיים שמסביבם.
נכון, אם תסתכל על זה ברמת השפעה בבית, פעם היה לנו רדיו בכל חדר, אחרי זה הוא היה בסלון ובמטבח, כמובן במשרד או במוסך, לא משנה איך תמיד אמרו, אהבו להגיד את זה. היום הרדיו כבר לא שם. את עיקר הצריכה שלנו ל-FM אנחנו עושים ברכב, גם פה התחום הזה משתנה לגמרי, ובעצם בשאר המקומות אנחנו מאזינים ברדיו, בדיגיטל. באמצעות האינטרנט, אם היה לי במשרד פעם מכשיר, רדיו מקלט, היום יש לי מחשב, ואם פעם עשיתי ספורט עם אייפוד, לא אמרתי ווקמן, בסדר? אז היום אני כמובן מאזין בסמארטפון, וכנה לגבי הדרייב טיים שהולכת ומשתנה, רואים את זה גם בזינוק המדהים של אנשים שמאזינים בזמן בדרכים, אם זה ברכבים, יש לנו הרבה מה לומר על התחום הזה, וברגע שזיהינו שהעולם הזה משתנה לגמרי, בכל העולם, אמרנו, אוקיי, בוא נראה מה קורה בישראל, הבנו שיש הזדמנות והקמנו את אדיו. אדיו עובדת בעצם בשני מישורים עיקריים. המישור הראשון, אנחנו בעצם עובדים מול תחנות רדיו, שאתם מכירים, תחנות כמו רדיו תל אביב ורדיו חיפה וגלי צהל ואחרות, הרבה תחנות אינטרנטיות, שחלקן מוכרות יותר ופחות, ורדיו דנס וקליק FM, וכל מיני תחנות שקיימות פה באינטרנט כבר לא מעט זמן.
גם בישראל וגם לקהל בינלאומי.
בדיוק. ואנחנו בעצם מגיעים לתחנות הרדיו ועושים להם, תקראו לזה, דיגיטל דיירקטורינג. מה הכוונה? מסבירים להם על המגמה הזאת שקורית, ואומרים להם, אוקיי, בואו אנחנו נייצר עבורכם איזשהו פתרון מלא כזה, 360, שנותן לכם מענה כולל בעולם הדיגיטל, מרמת הסטרימינג, וזה בעצם ה-CDN, מערכות מדידה מאוד מאוד מתקדמות, שמראות ממש בכל נקודה ובכל רגע נתון, איפה כל מאזין נמצא, באיזה מכשיר הוא מאזין, באיזה מיקום בארץ ובעולם, עד לרמת מאזין בודד, ובואו נחבר אתכם לרשת הפרסום שלנו, וזה בעצם המישור השני שהחברה מתמחה בו, זה בעצם רשת פרסום ברדיו הדיגיטלי, שם אנחנו עוברים ממפרסם למפרסם, בשוק הפרסום בישראל, ואנחנו כרגע בשלב המיסיונריות של לייצר כמה שיותר חבירה למפרסמים איכותיים, ובעצם מעלים קמפיינים מתורגטים, מדידים, ברדיו הדיגיטלי. חלק מהרשת שלנו היא באמת בנייה מתחנות רדיו ישראליות, שמניתי קודם ואחרות, וחלק כאפיליאט נטוורק עם תחנות רדיו בינלאומיות. מה הכוונה? אם אני היום רוצה לשמוע ג'אז, עכשיו בא לי לשמוע ג'אז, אז אני אכנס לגוגל, אני אכתוב ג'אז, ויופיע לי כנראה ג'אז FM, ג'אז רדיו, כל מיני כאלה. אני אלחץ על פליי, ואני אבחר מבין שלל תחנות רדיו, זה יכול להיות 40 או 50 תחנות רדיו רק של ג'אז. אני אלחץ על הכפתור פליי, ואני אאזין, ואז תופיע לי פרסומת. אני אדבר על פרסומת אודיו, ולא על פרסומת, לא על באנר או לא על וידאו. אני אדבר על פרסומת שמוגשת כפרי-רול או כמיד-רול, כמו שאנחנו חייבים להגיד, במהלך ההזנה. הפרסומת הזו היא ראשית מתורגטת לפי צריכה. זאת אומרת שבניגוד לרדיו רגיל, שם אני קונה, נקרא לזה השמעות או חשיפות, ברדיו הדיגיטלי אני קונה חשיפות ודאיות, כי רק מי שלחץ על פליי, רק הוא ישמע את הפרסומת. וברור שאפקטיביות ככה היא הרבה יותר גדולה למפרסם.
ואתה גם יכול מן הסתם להגיד רק במדינה מסוימת, ברור. רק בעיר מסוימת.
ברור, אתה מגדיר לא רק עד רמה שיש לנו מספר אלמנטים של תרגות, אבל יש משפט שאני אוהב להגיד, אנחנו עוסקים ב, נקרא לזה, בצליפה, ולא בהפגזה. אם רדיו נתפס כמדיום של הפגזה, שאני קונה עכשיו מדיה, ומפגיז בכמה שיותר תחנות רדיו, בכל המקבצים, בכל שעה, ברדיו רגיל, כאן אנחנו בעצם משכנעים את המפרסם, להכניס קמפיינים מתורגטים חכמים, לפי אזור בארץ, זה יכול להיות אזור חיפה, זה יכול להיות אזור תל אביב, או כל האזורים האחרים, כמובן שככל שהטכנולוגיה תתקדם, אנחנו נגיע עד לרמת הרחוב, ועד רמת המאזין הבודד באותה נקודה, שנמצא שנייה לפני שהוא מגיע ל-Yellow, ונציע לו לשתות קפה ומאפה בתוך כדי נסיעה.
זאת אומרת, אתם באמת לוקחים את הרדיו, ומכניסים אותו לתוך אותה המגמה שאנחנו רואים באינטרנט כבר עשור של פרסומות ממוקדות.
נכון.
ומשהו שלא היה קיים עד היום בתחנות הרדיו.
אני רוצה להוסיף את הטוסנט שלי, אני חושב שאנחנו רואים, ובהחלט דרור וכפיר מובילים את המגמה הזאת בארץ, אנחנו רואים משהו שקורה בכל העולם. משום מה, מסיבה שלא ברורה לי, הרדיו, האודיו פיגר, ועדיין מפגר. אם אנחנו רואים שבפרינט, למעשה האינטרנט, בקטנה הרג את הפרינט, זאת אומרת, אפשר לרדת, לראות את הירידה המשמעותית נכון. בפרסומות, וגם בהכנסות, ומי ששרד זה מי שידע והשכיל להחזיק אתר טוב, כמו ויינט למשל, ובווידאו, השחקני וידאו הורגים את הטלוויזיה הליניארית, ברדיו, עוד פעם, דור קצת, לא רואים דרך המיקרופון, הוא קצת מהנהן, אבל הם עוד לא יודעים, הם לא יודעים, הם גוססים, הם עוד לא יודעים שזאת נשימתם האחרונה. אנחנו מגזימים כמובן.
לגמרי.
באודיו, עד עכשיו הייתה הגמוניה מלאה של הרדיו, ורק בשנתיים, שלוש האחרונות, מתחילה זרימה מסיבית, אגב, גם להזנה באמצעות מכשירים, אבל גם המפרסמים וגם השחקנים בשוק מתחילים להבין שגם האודיו עובר לדיגיטל.
נכון, אני מסכים חלק מהדברים שאמרת, בלי להיכנס פה ליותר מדי, נקרא לזה לתמהילי מדיה ואיך כל מדיה, מי תשרוד ומי לא, אני לא מאלה שמספידים מדיות, יותר מזה יש משהו נחמד שפרופסור דן קספי אמר על בכלל, על עולם אמצעי המדיה, והוא מדבר על זה והוא אומר, תשמעו, כל אמצעי מדיה, יש לו מספר שלבים שבו הוא חי. שלב בעצם ההקמה, כמו כל עסק, זה בעצם הפריחה, אחר כך ההסתגלות, שפה הוא הופך להיות נקרא לזה בר קיימה כזה, שכולם מכירים וכולם מאזינים. אחר כך בדרך כלל נכנס מדיום אחר, שהוא די דומה לו, והוא קצת יותר סקסי והוא יותר חדשני, ואז אותו מדיום ישן נכנס לסוג של מגננה, הוא מתחיל להבין שהוא חייב לעשות איזושהי התאמה כזו או אחרת, בדיוק אני לא רוצה למות, או אני לא רוצה להיות דינוזאור, ואז הוא נכנס לשלב הרביעי, שהוא שלב בעצם ההסתגלות, שבו הוא בא ואומר, אוקיי, אני אמצעי מדיה, שכיום אולי עד לא מזמן הייתי איקס, ועכשיו אני נתפס כמיושן יותר, בוא נראה איך אני עושה לו את השינויים וההתאמות, כדי להסתגל לעידן החדש, וזה אני חושב התקופה שבה אנחנו נמצאים בשוק הרדיו. אני מסכים איתך שתחנות הרדיו, הן מחולקות לשני חלקים. יש תחנות שהן מאוד מתקדמות, שבאמת דיברנו על זה קודם במסדרון, אבל באמת, ב-2015 הייתה איזשהו מפץ גדול בשוק הרדיו בישראל. פתאום כל תחנות הרדיו המשמעותיות נכנסו לדיגיטל, אנחנו עובדים בזה מאוד מאוד קשה יחד איתן, הבינו שהדיגיטל הזה הוא לא רק משהו שהוא רק נגלוש בוויינט או ניכנס לוואלה, אלא הוא כאן כדי להישאר, והוא כנראה יחליף בעתיד את המשדר, נקרא לזה משדר ה-FM, AMT מזמן כידוע, ובעצם רוב התחנות המשמעותיות נכנסו למהלכים דיגיטליים מאוד אגרסיביים, אם זה גלי צהל ששיקו אתר חדש ואפליקציות חדשות, אם זה רדיו תל אביב שנכנסו בצורה אגרסיבית לעולם הדיגיטל ומייצרים המון תוכן שהוא לא רק תוכן ליניארי, כמו שאמרת דני, בשידור חי, אלא יש לך שם פודקאסטים וסיפורים וגיקים וכאלה, רדיוס נכנסו לערוצי מוזיקה, וכמובן אקו 99, שעשתה מהפכה בעולם, נקרא לזה הרדיו, והציגה אפליקציה שהיא ממש ייעודית לצריכת מוזיקה, לפי סיטואציה, וזה עובד להם מדהים, והם מקבלים על זה תגובות נלהבות. יש עוד תחנות כמובן שנכנסו, רדיו חיפה, לא מניתי את כולן, אבל הצד השני זה בעצם תחנות שהן קצת מפוקסלות, הן יושבות עכשיו עם עיני עגל כאלה, מסתכלות כזה מהצד ואומרות, אוקיי, מה קורה פה, מה אני עושה דיגיטל, אמרו לי אינטרנט, בוא נראה איך אני נכנס לשוק האינטרנט, ושם אני נמצאות בסוג של סימן שאלה, אבל אני מאמין שכל תחנות הרדיו מבינות שהאינטרנט פה הוא בעצם הציר הכי משמעותי, זה גם מתוקף מהעולם, זאת אומרת, שאתה מסתכל עליהם על ארצות הברית, אז אתה רואה שכבר 50% מהאוכלוסייה המאזינה באמצעות האינטרנט, בבריטניה כבר מדברים על 59% מהאוכלוסייה, נכון, יש שם את ה-DAB, שזה טכנולוגיות...
לוויין.
כן, לא,
זה לא לוויין, זה דיגיטל אודיו ברודקאסט.
זה כמו איתן פלוס.
זה כמו איתן פלוס.
די דומה למשדר ספרתי כזה דיגיטלי, ולא משדר FM. נורווגיה סוגרת בשנה הבאה את ה-FM, כבר הודיעה הממשלה, ממשלת נורווגיה הודיעה שהיא כבר לא צריכה את הדבר הזה. ואגב, אם תסתכלו גם על שוק הוידאו, אנחנו כבר שנים אין אנלוג בטלוויזיה. זאת אומרת, מזמן אמרו לנו, תורידו את האנטנות האלה מהבית, אין את זה כבר, לא צריך את זה יותר, יש היום ממירים אחרים שמעבירים את המדיה לתוך הטלוויזיה שלנו. אותו דבר קורה ברדיו. הרדיו בעצם צריכתו עוברת לאינטרנט, זה עובדות, וההתפתחות היותר מעניינת שלדעתי קורית, זה דווקא צמיחת, כמו שאמרנו, הפלורליזם בתחום האודיו הדיגיטלי, כי בעצם אנחנו יושבים פה עכשיו, במערכת מסודרת, איכותית, שמייצרת תוכן מאוד רלוונטי, למעט הרעיוניתי, התוכן עצמו הוא מאוד רלוונטי, אבל בגדול, יש פה תחקירנים, ויש פה אורחים, ויש פה צוות שלם שיושב על כל פרק ופרק, ובעצם השידור הוא מאוד מאוד איכותי, והוא כתוצאה מהעידן הדיגיטלי. אני תמיד אומר את זה בפגישות, וזה חשוב שנדע את זה כולנו, הצמיחה של הרדיו בכלי הרכב, הוא לא יהיה בגלל הרדיו, כן, בסדר, יש רדיו ויש פודקאסטים, ויש שם תכנים חדשים והכל בסדר, אלא דווקא הוא יהיה בגלל ווייז. זאת אומרת, בסוף, אם אתה קונה היום רכב ב-150 אלף שקל, יונדאי, סוברו, לא משנה מה, רכבים רלוונטיים לגמרי, יש לך מסך מקדימה, ואז אתה בא ליבואן בישראל ואומר לו, אוקיי, שים לי פה ווייז. שמה יש לי את המסך הזה, מה אני צריך אותו? ברגע שהוא שם לך ווייז, בעצם הוא פתח אותך לכל סוגי תחנות הרדיו בעולם. וברגע זה הוא שם לך כבר יכולת מאוד מהירה להגיע לפרק מספר 151 של עושים היסטוריה, כי לא הספקת לשמוע אותו כשעשית ספורט בבוקר.
בשר מלאכותי.
אבל
הגישה לתכנים היא הרבה יותר זריזה.
בדיוק. עכשיו תשמע, יש תחנות רדיו בעולם שמסתכלות על זה בלחץ. אומרות, בואו, תשמעו. והאמת אפשר להסכים, בתור אחד שעבד גם בגופי תקשורת אחרים, אם זה בעיתונות, אז באמת אנחנו מסתכלים על האינטרנט הזה, כמו אנחנו הגדרנו אותו כפרנמי, כי הוא גם פרנד, והוא גם אנמי. מצד אחד, תחנת רדיו יכולה להסתכל על העידן הזה כהזדמנות אדירה, לצאת מהגבולות, משדר שלה, להגיע לעוד נתחי שוק. היום הרדיו נמצא בכל כיס, מה, הוא הכי זמין בעולם. מעולם אולי כל כך זמין כמו עכשיו בעידן הדיגיטלי. מנגד, יש תחנות שהן בלחץ מעולם הקניבליזציה המסחרית, שאם עד היום הם מכרו תשדירים במודל מאוד מאוד שמרני כזה של 3 מקבצים עם רגולציה, רשות שנייה, לא משנה אם זה תחנות אזוריות או תחנות כל ישראל, אז היום הם יכולות להסתכל על זה כאילו ממקום קצת יותר לחוץ של, רגע, אם השוק יעבור לאינטרנט ויתחילו למכור רק חשיפות ולא השמעות, אנחנו פה בבעיה קשה, כי המפרסם עד עכשיו הוא עבד לפי סוג של TGI, אתם שמעתם על המחקר הזה?
בטח, ספר למאזינים.
אחת לשנה בערך.
לא כולם יודעים את המונחים.
פעמיים בשנה, ל-TGI יש בעצם שני גלים, הוא קיים כבר לא מעט שנים בישראל.
ה-TGI זאת חברה, חשוב להגיד.
זו חברה שקיימת לא מעט שנים, והיא בעצם מייצרת סקר, נקרא לזה התנהגות צריכה במדיה בישראל, והסקר הזה הוא עדיין באמצעות יומונים, בסדר? ואני אדבר איתכם על חבילה של עשרות רבות של דפים.
כותבים מים, מקשיבים וכדומה.
עם עיפרון ועם הרבה משבצות קטנות, ואיפשהו בעמוד 83 או 84, מתוך כל הדבר הזה, הוא בודק הכל, לצריכת הקורנפלקס שלך ומשחות השיניים שלך, וכל מה שאתה עושה בעצם, נקרא לזה בחיים, בעידן הנוכחי, יש שם באמת שניים, שלושה עמודים שעוסקים ברדיו. יש גם אגב לפני זה את העמודים שעוסקים בעיתונות. משם אנחנו כל פעם רואים את הקרב הזה בין ישראל היום, ידיעות אחרונות, מי שולט, מה מומי, זה בעצם סקר ה-TGI. ועד היום בעצם ההגמוניה הזאת, או הנרטיב שהיה של פרסום ברדיו היה, שמו, בואו נפתח את ה-TGI, נראה מה הריץ' של כל תחנה, ולפי זה נקצה את בעצם את ההכנסות של התחנה. היום בשוק הדיגיטל זה עולם אחר. היום כשאתה מגיע למפרסם ומשכנע אותו לעלות לקמפיין רדיו בדיגיטל, אתה מתחייב לו לחשיפות מוכחות, מערכות מאוד מתקדמות, הוא רוצה לדעת בדיוק מי שמע כמה, הוא רוצה לדעת באיזה אזור, הוא רוצה לדעת באיזה מכשיר.
זאת אומרת, זה לא רק התחנות עצמן שהשתנו, זה גם המפרסמים, יש להם דרישות שונות לחלוטין,
בוודאי.
המפרסמים של לפני עשור.
לא רק לפני עשור, עד לפני כמה שנים, עד היום רוב המפרסמים ברדיו, עדיין לא נמצאים ברדיו דיגיטלי. זה העובדות שאני פה, אומנם מסתכל על השוק, ומסתכל על השוק שלי ואומר, בוא נה, יש לנו הרבה דרך כדי להמשיך קדימה, אבל רוב הקמפיינים ברדיו הם קמפיינים מאוד שמרנים. אני אקנה עכשיו תשדיר בכל שעה ברדיו, הוא יושדר לי בדרייב טיים ובפריים טיים, שזה בדרך כלל 7 בבוקר עד 7 בערב, אלא 12, זה המסגרת הפריים של רדיו רגיל, ובתוכו יש את הדרייב טיים שזה 7-9 ו-4 עד 7 אחר הצהריים, ושם אני אנסה להגיע לכמה שיותר אוזניים, כי ה-TGI מאפשר את זה, הוא מראה בעצם כמה בכל שעה יש X מאזינים. אז לשאלתנו הראשונה, לאן השוק הזה הולך בעוד עשור, הוא הולך להשתנות כנראה כמו כל המדיות. זאת אומרת, וזה נורא, אני תמיד בעצם נזהר פה ממה להגיד, כי אני לא חושב שהעיתונות מתה, אני גם לא חושב שהטלוויזיה מתה, אני חושב שצריכת המדיה שלנו כמאזינים, צופים, משתמשים, משתנה, זה כמו ש... אבל צריך תמיד לשים הרבה כוכביות, תן דוגמה. אני לא מכיר מישהו שצופה לייב בטלוויזיה, לא מכיר. אני באמת אומר לכם, למעט אולי שידור חדשות, אם אתה מספיק להרדים את הילדים ולזרוק וזה וזה ומקלחות וכל זה, אז אתה תפתח את מהדורת החדשות, ולמעט כמובן אירועי ספורט, אני לא מבין בספורט, אז דילגתי על זה, אבל בעצם כל התוכן שאנחנו צופים היום, אני לא מכיר בן אדם שצופה בו לייב. יש כאלה שאומרים, live is dead. כי למה? אני יכול להגיע אחרי זה ל-VOD, יש כאלה כמובן טכנולוגיות אחרות, אבל, ולצרוך את התוכן שבא לי, מתי שאני רוצה. כנל בעצם קורה היום כמעט בכל המדיות. אני לא ניכנס, אין לי מה להחזיק את העיתון בבוקר, אם אני יודע שאם יש באמת התראה מהותית, אני כבר אקבל אותה הרבה בלייב, בטוויטר או במבזקים או בפוש נוטיפיקיישן למובייל. אז בעצם הצריכה שלנו משתנה, ואני חושב שכל המדיות מבינות את זה. היום הדור הצעיר לא כל כך יודע מה זה רדיו. זה נשמע קצת, ואני מתקף את זה במחקר שעשינו עם טינק, זה חברת פרסום שמתמחה בחבר'ה צעירים, גילאי 13 עד 18, זה ההתמחות שלהם. ויצרנו איתם איזשהו סקר, וראינו, כן, גילאי 13-18, 89% מהם מאזינים לרדיו, או יותר נכון לאודיו, באינטרנט, הם פוגשים את המכשיר הזה, שקוראים לו רדיו, רק באוטו, שהם עם אמא ואבא, ואז מיד שמים אוזניות, ומתחברים כנראה ליוטיוב, שזו בעצם תחנת הרדיו הכי גדולה בעולם עבורם. אז כשאתה מסתכל על נתונים האלה, אתה אומר, בוא נה, אם אני הייתי היום תחנת רדיו, מה הייתי עושה? הרי אני לא רוצה לגבוע ברעב
ולהפוך ללא רלוונטי.
ולהפוך ללא רלוונטי. אז אני פה נכנס לדיונים, נקרא לזה אסטרטגיים, של לאן אני הולך. יש תחנות שבחרו במוזיקה, הזכרנו קודם את אקו 99, עם המהלך המדהים שלהם בדיגיטל, עם האפליקציה והאתר.
כן, אבל התחנות האלה סך הכל יותקפו ממש בזמן הקרוב על ידי אפליקציות עולמיות, כמו טיידל, כמו ספוטיפיי.
נכון, ופנדורה, אבל שים לב מה הם עשו, הם אמרו דבר כזה, אנחנו בשוק הליניארי FM, אנחנו רדיו לכל דבר, משדר, שידור, ליניארי, מוזיקה, תוכניות וכדומה, בשוק הדיגיטל אנחנו בעצם נכנסים לאוקיינוס כחול לגמרי, בישראל הוא עדיין כחול, בסדר? נכון, יש פה שחקניות גם עולמיות שרק התחילו, יש פה אגב שחקנים ותיקים, כמו סלקום ווליום ומיוזיק של פלאפון, ופרטנר ניסו לעשות כל מיני דברים בעבר, אבל הם בעצם אמרו, אוקיי, אני הולך להיות שחקן חזק, מוביל, עם ברנד חזק בעולם הדיגיטל, ונכון, ישתנה לי השוק, אני אדע להתמודד איתו, אני אצטרך לייצר מנופים, אם זה מנופים חינמים, אם זה עם פרסום, אם זה בלי פרסום, וכל אחד ושיקוליו. יש לנו מזל גדול בישראל, אנחנו לא כל כאלה מעניינים את ענקיות הדיגיטל בעולם, זה בסדר, כולם רוצות להיות פה.
מותים לנו עדיין לשחק את המשחקים
שלנו? בדיוק, כולם רוצות להיות פה, וכולם גם כאן, ולכולן יש כמובן בתי מחקר פה, ובעולם המהנדסים אנחנו נורא חזקים. אבל כשאני מסתכל על מדיה ועל השפעה של מדיה, בסדר, הם רוצות להיות פה, אבל עדיין יש פה הרבה אתגרי זכויות יוצרים, שעוד לא נפטרו לשוק הזה, השוק הזה עדיין מתנהל כמו זכויות יוצרים שנות ה-80, באמת, זה עצוב מה שקורה בשוק הזה.
אנחנו נתקלים בזה ביום יום.
זה עוצר גם הרבה מאוד גופים קטנים שרוצים לצמוח, זה לא רק פודקסטרים, זה אם אני היום רוצה לייצר לי תחנת רדיו, ושבכלל עוסקת בעולם, לא יודע, מוזיקת קאנטרי, כבא לי פה בישראל, כי אני מאמין שיש לה פה ערך, אני אתקל בחומות אדירות של רגולציה מאוד מאוד קשה, שאני לא בטוח שיהיה לי בסוף סוג של ROI, כי החזר השקעה, ולכן אני כנראה אדלג. אותו דבר בעצם קורה כמעט בכל תחנות הרדיו. תחנות רדיו לא מתות או חיות, אלא הן מסתגלות לעידן החדש, חלקן הרבה יותר מתקדמות, מכניסות מערכות, הן מתרגטות את המאזינים. תקשיב, היום תחנה כמו רדיו תל אביב, רואה בכל רגע נתון כמה יוזרים יש לה בדיגיטל. זה מדהים, לייב, אני לא מדבר על משהו של איזשהו אנליטיקס כזה שהגיש לה בסוף היום, וימדוד את היום האחרון על הפלייר וכאל, אני מדבר על מערכת שיושבת לייב, ויש לך דשבורד שאתה רואה בדיוק איפה כל מאזין נמצא, אתה יכול לעשות ריפורטינג, אתה יכול לעשות, לבדוק תוכנית מול תוכנית, שבוע מול שבוע, יום מול יום, יש לך פה הרבה מאוד יכולות, שתחנת רדיו שתדע לנצל אותם נכון, היא בוודאי תדע להגיע לעולם הדיגיטלי בצורה הרבה יותר חכמה, והיא תשרוד הרבה יותר.
אז אני כן. עכשיו יזם, כן. או מנהל מוצר, כן. אני עכשיו שוקל איפה לשים את כסף הפרסום שלי, של המוצר שלי, תשכנע אותי, למה כדאי לפרסם באודיו, ולא למשל בטקסט בגוגל, פייסבוק ודומיו, או בווידאו יוטיוב ודומיו?
שמע, רוב תמהילי המדיה הם השלב האחרון בתהליך, כי יש פה שלב של פלנינג ואסטרטגיה עוד הרבה לפני, נקרא לזה רכישת המדיה, בסדר? יש שלב שבכלל הוא קשור בכלל לקריאיטיב, מה הקריאיטיב שלי? יש לא מעט מפרסמים שהשנה החליטו לא לעשות רדיו בכלל, בסדר? ניקח את בזק, בזק השנה לא הייתה ברדיו. אני לא חושב שאי פעם זה קרה, בסדר? היא תמיד הייתה ברדיו בצורה זו או אחרת, היא לא הייתה אף פעם שחקן ענק ברדיו, אבל כל בערך ריבון היה לה קמפיין די משמעותי, וטלנטים וגידי גוב וכדומה. כי כנראה שבתכנון, באסטרטגיה השיווקית של בזק, או כל מפרסם אחר שרלוונטי לזה, הם תכננו פחות אודיו ויותר ויז'ואל. ובעצם ברגע שהקמפיין הוא הרבה יותר ויזואלי, אז אנחנו נלך למדיות יותר ויזואליות, ונעשה השלמה עם הדיגיטל, שאם זה באנרים, דיספליי או פייסבוק, גוגל. אבל קמפיינים שעולים, שיש להם באסטרטגיה שלהם אודיו, הם לא יכולים לוותר היום על הרדיו האינטרנטי, כי הטקטיקה צריכה להיות, בוא, אני רוצה להיות בכל נקודת קצה שבה מאזינים לרדיו. שם אני רוצה להיות, אם מישהו פותח, מזבזב באוטו מכפתור אחד, שזה גלגלץ, לכפתור 2-3, הגיע למקבץ פרסומות, הוא מזבזב למקבץ אחר, כולנו עושים את זה, אני רוצה ליפול על כמה שיותר ספוטים שהם רלוונטיים אליי, אם אני עכשיו מפרסם, ולכן אני גם רוצה להיות באינטרנט, כי כן, אם היוזר נמצא עכשיו ולוחץ על פליי במחשב, אני רוצה להיות שם, יש לי תשדיר. הסיבה אני חושב המהותית שאסור לשכוח בעולם הרדיו, הרדיו הוא מדיום תוצאתי, והוא מדיום מאוד מאוד אפקטיבי, אני מדבר על רדיו באופן כללי, עזוב רגע רדיו אינטרנט, רדיו זה מדיום מאוד אפקטיבי, וגם מאוד זול, יחסית, כשאתה קונה נקודות GRP בטלוויזיה, או שאתה קונה מודעות, או כשאתה מעלה קמפיין עם ריץ' מאוד גבוה ברדיו רגיל, אם זה דרך שפם שמשווקים את כל ישראל, או שפה שמשווק את תחנות רדיו אזוריות, או אדיו כתחנות רדיו אינטרנטיות, אתה מגיע לריץ' מאוד מאוד גבוה, בזמן יחסי די קצר, המסר לא עלה לך הרבה, הפרודקשן, ההפקה של התשדיר היא זניחה, בסדר? אני לא נוסע עכשיו לרומניה להשקיע 100,000 דולר בהפקת פרסומת עם צוות בום ועם מביאי מים ותפאורה ופוסט פרודקשן ענק. אני נכנס לאולפן ותוך חצי שעה אני יוצא כבר עם תשדיר קלאסי ואני מאשר אותו ויכול לעלות איתו. אז ליתרונות הרדיו כמדיה יש, כמדיה פרסומת יש המון יתרונות. הזמינות, המיידיות, אני יכול טיק טק לעלות קמפיין. ברדיו דיגיטלי אני יכול להגיע לריץ' שאני יחסית גבוה, אני יודע מי הוא, אני יודע מה הוא, אני יודע הרבה מאוד דאטה שאחר כך אני אוכל לנצל אותו, ולשאלתך הראשונה, כי אני מדבר הרבה, אתה יודע, אנשי רדיו, לשאלה העצמה שלך, אני להפך, אני כלי משלים לפעילות הדיגיטל שלך. זאת אומרת שאם אני אעלה גם בגוגל וגם אני אעלה בפייסבוק, היום לא עולים בפלטפורמה אחת. עלייה בפלטפורמה אחת היא בהכרח יכולה גם להקטין לך את הביצועים, כי אתה אומר, טוב, אני אעלה רק בפייסבוק. אין באמת הרבה מפרסמים שעולים רק בפייסבוק. הם עושים גוגל, הם עושים פייסבוק, הם עושים אאוטברן, הם עושים הרבה מאוד פלטפורמות, הם נכנסים חלקם ביוטיוב, כמו שהזכרנו, או ארטי מדיה, שזה בעצם רשת פרסום פרוגרמטית בווידאו, שחקנים מדהימים אגב, באמת, שממש נכנסים ראש בראש ביוטיוב, בצורה מאוד מעניינת בשוק בארץ. אז השוק בארץ הוא שוק מצד אחד ריכוזי וקטן ומספרים קטנים, עוגת פרסום יחסית קטנה. מנגד הפרסום הוא קריטי, כי אם לא יהיה פרסום, השוק מת. כל השוק שלנו לא רלוונטי, ואם השוק לא רלוונטי, אז בסוף...
פרסום זו הדרך בינתיים, המודל העסקי.
המודל העסקי, אני חושב שכל אמצעי מדיה היא פרסום, וכמובן מעבר... חכם לפרימיום. כשניהלתי את אתרי קבוצת הארץ דה מרקר, אז העברנו את הארץ באנגלית, ואחר כך הארץ בעברית, עבר לעולם הפרימיום, לעולם המשלמים עד היום. ורואים את הביצועים, הביצועים מדהימים, באמת, ביחס לכל פאבלישר, אני חושב בישראל, שיש לו מנויים, משלמים, וזה מוכיח את עצמו. להגיד לך שזה לא, שזה הפתרון לערימות של כסף שהיו פעם המודעות שבעצם נעלמו, אני לא חושב. אני חושב שזה שילוב של מדיום שיכניס הכנסות מפרסום, יכניס הכנסות ממנויים, ויכניס מהכנסות אלטרנטיביות כאלה, של כנסים, אירועים, תלוי איזה מדיום זה.
אני רוצה להוסיף לשאלתך, לשאלתו של רן, לרדיו בכלל, ופה אני דווקא לוקח גם את הזווית שלנו, של הפודקאסט, יש התנהגות מיוחדת, נוצרת אינטימיות מאוד מאוד גבוהה.
נכון.
בין השדרן או בין השדר לבין המאזין. אני לא חושב שיש לזה אח ורע, לא בטלוויזיה ובטח ובטח לא ובטח ובטח לא בפרינט. אני חושב שזה משהו שנובע קודם כל ממשהו מאוד קדום אצלנו. זאת אומרת, זאת כפי אני, עוד פעם, אני לא, כן. לא רופא ולא פיזיולוג, אבל זה אחד החושים הראשונים. אם תסתכל על אמא, אני תמיד נותן את הדוגמה הזאת שאני מרצה, שהכרתי את אשתי והתחתנו, אז לא ידעתי שהיא יודעת לשיר. וכשהבן שלי נולד, פתאום התחילה לשיר. עכשיו, אני בחיים שלי לא שמעתי אותה שרה לפני זה, ופתאום כל הזמן נשארה לו. שזה משהו כפי נראה מאוד מאוד בסיסי, מאוד מאוד אינסטינקטיבי בהתנהגות שלנו. ולכן אנחנו נוטים לפתח המון אינטימיות אל המאזין, וכשאני לוקח את זה לעולם של הפודקאסטים, ואני רואה, זאת אומרת, אני חי פה לצידו של רן, אני רואה את מידת החיבה, איך שהקהל מסתכל על רן. אנשים מגיעים לפה, לפעמים למשרדים, בטח לאירועים שאנחנו עושים, ומגיעים מאות אנשים, ומתייחסים לרן, כאילו הוא האבא שמספר להם סיפור לפני שנה. זאת אומרת, במין הסתכלות... זה פשוט כל פעם מדהים אותי מחדש, זה לא הסתכלות על איזה מין סלב כזה, כמו שלפעמים רואים והצרכות וזה, זה מין הסתכלות במין עיראת כבוד כזאת, באמת כמו שמסתכלים על אבא. עכשיו אני מדבר, לא אחת, היה פה ילד לפני שבועיים, שהקליט יחד עם רן, וזה היה איזה סוג של משהו מדליק, שהיה ככה לקראת היום הולדת שלו, שאבא שלו סידר, אבל גם אנשים מבוגרים, בכירים במשק, מסתכלים, הגיעו לכאן לרעיונות, אמרו, תקשיבו, אני כל כך מתרגש, אני יושב עם מי שמספר לי את הסיפור. לאינטימיות הזאת יש משמעות מאוד מאוד גבוהה, גם בהקשר של המפרסם. עכשיו יש ויכוח, ככה נכניס את זה לתוך השיחה פה, יש ויכוח קדום בין דרור לביני, האם צריך שיהיו פרסומות סלוטים, סלוטים זה אותם מקבצי פרסומות כמו שיש ברדיו, ויש גם ברדיו האינטרנטי, או האם אנחנו צריכים ללכת לכיוון של מה שקוראים host-read ads, זה אותם פרסומות שאנחנו מפיקים, פרסומות שמפיקים בהרבה מאוד רשתות פודקאסטים גדולות בארצות הברית, שבו למעשה השדר מקריא את הפרסומת, הוא מקריא אותה בטון שלו, במימיקה שלו, ובאמת עובר החוש הומור, ולכל אחד יש את היתרונות ואת החסרונות, לא ניכנס לוויכוח העתיק הזה, אבל אני חושב שכך או כך, לעוד יש יכולת שכנוע גבוהה, אנחנו תופסים את המאזין, את הלקוח הפוטנציאלי, ברמת הקשב הכי גבוהה, הכי קשה לזבזב קדימה ברדיו, הכי קשה, בין אם הם מגבילים את זה או לא, אבל קשה מאוד לזבזב קדימה בפודקאסטים, אני יודע שיש כאלה שעושים את זה, אבל תמיד מישהו אומר לי, אנחנו מדי פעם מזבזבים קדימה בזה, כי אנחנו לא כל כך אוהבים את הפרסומת של אודיו אנג'ן, אז זה איזשהו אוקסימורון, כאילו באותו רגע הוא אומר, אז ברור
שהפרסומת עבדה בכל מקרה.
הפרסומת עבדה, עכשיו יש לו משהו להגיד על האופי של
הפרסומת. לא התחברתי למבצע האחרון שלהם, אלא לזה שהיה לפני שבועיים. אני מכיר את זה. אבל תראה, אני רוצה להגיד, תשמע, זה נכון שיש בינינו איזושהי אי הסכמה, נקרא לזה, על מוצרי הפרסום, אבל משהו חשוב שנדע פה, ושגם המאזינים ידעו, כל פאבלישר, כל מדיה, חייבת הכנסות. המודל הזה של אני יושב וייצר תוכן, ומישהו איכשהו יעביר לי כסף כדי לסגור את החודש, הוא לא תופס, הוא לא מרזיק מים. עכשיו, זה נכון, בארץ שלנו, גם בעולם, יש דוגמאות של, נקרא לזה, אוליגרכים שמרזיקים אמצעי תקשורת, ולכן הם לא לחוצים על איך לממן אותם, אבל כשאנחנו מסתכלים על עולם הרדיו בפרט, ועל הפלורליזם, בסוף המאזינים צריכים להבין שפרסום הוא דרך שבה פודקאסט ישראל, עושים היסטוריה, יוכל להמשיך לייצר עוד פרקים. ויותר מזה, אם פודקאסט, אם עושים היסטוריה, לא ייצרו מספיק הכנסות, כנראה שאיכות התוכן תלך ותרד. כי מה לעשות? אנחנו לכל אחד מאיתנו יש משפחה, ויש ילדים, ויש צהרונים,
בסוף הכסף יצטרך להגיע.
בדיוק, זאת אומרת, עכשיו, זה נכון שיכול מאוד להיות, ופה יש יתרון אדיר לעולם הפודקאסטים, לדעתי, כי פודקאסט זה קהילה. זה קהילה מאוד נאמנה וחזקה, במיוחד הפודקאסט שלכם, מדובר על קהל מאוד איכותי, הייטקיסטי, אקדמי, יכול מאוד להיות שנצליח לשכנע אותו של חברים, במקום לקנות בהר קפה עכשיו, קפה ומאפה, בואו תכניסו את הכסף הזה כל חודש לעושים היסטוריה, ותייצרו, ובכך בעצם תתרמו לעושים היסטוריה, כי בסוף המאזינים הם אלה שיפגעו. חשוב להבין את זה. אותם מאזינים שמקטרים על פרסומות...
ואני לא משלם לדור שיגיד את הדברים האלה.
לא, אין לך את זה, סתם. אבל אני אומר, אבל אותם מאזינים, זה תמיד הצחיק אותי בכל המדיות שעבדתי, זה נכון שכל אחד מאיתנו כצרכן וכאזרח, לא רוצה פרסום, יאללה, די, נו, זה תקוע לי בכל פינה וזה. ובאנרים ומעברונים, במיוחד באינטרנט, זה לפעמים טירוף. אבל בסוף היום, אם לא יהיה לפאבלישרס, מקורות הכנסה, התוכן יהיה בינוני, ולצערי אגב, הוא כבר נהיה בינוני, אפרופו הרע ששמענו קודם בדפדוף שלך בעיתון, הוא הולך ונהיה בינוני, ובסוף מי שנפגע מזה, זה אנחנו הצרכנים, אנחנו סופגים הרבה יותר ספינים, הרבה יותר מידע שהוא ממוסגר, הוא לא מידע באמת אותנטי, הוא מידע מפורשן, ואנחנו נאלצים לעבוד הרבה יותר קשה מאשר פעם. לפני 20 ו-30 שנה שמענו רדיו, באמת היה מבזק חדשות, והבנו בדיוק מה קורה. היום אתה שומע מבזק חדשות, אתה כבר צריך פה את רשי, שיפרשן לך מה התכוונו להגיד לך מאחורי הקלעים. אגב, הם לא גילו לך כלום, כי שעה לפני זה כבר קיבלת בטוויטר או בטלפון את המידע הזה, אבל גם המידע הזה אתה כבר מתחיל לשאול עליו וסימני שאלה. המשבר הזה הוא משבר עמוק. מאזינים צריכים להבין, אם הגופי תקשורת לא יכניסו הכנסות, יהיה תוכן בינוני. ותוכן בינוני זה עצוב לכולנו. אחר כך לשקם אותו לוקח המון זמן.
אני חייב להגיד ככה מהחוויה האישית, יש לי קרוב משפחה מבוגר, אני לא רוצה ככה לגוע בכבודו, שהוא איש מאוד מאוד אינטליגנט, אבל הוא אולד סקול, אין מה לעשות. ומבחינתו כל מה שכתוב בעיתון זה דברי אלוהים חמים. וכשאני יושב יחד עם קרוב משפחה צעיר אחר, צעיר, לא שאנחנו צעירים כבר, כן, אבל... צעיר בגיל שלנו, כן, בגיל שלנו צעיר, אחר, ואנחנו פשוט מנסים להסביר לו שהוא קורא משהו, וזה ספין מוחלט, זאת אומרת, אין פה, בין זה ובין האמת, יש איזשהו מרחק אדיר, אגב, מכיוון שהוא סך הכל איש מבוקר, אז הוא גם בדרך כלל קורא בעיקר את הכותרות, אני ככה דפדפתי כי חיפשתי, אז סתם אני קורא מידיעות אחרונות של היום, הראשון בנובמבר, זריקת אחריות, ככה כותרת גדולה, ורואים גבר ואישה ככה בצורה אינטימית, פיתוח חדש למען השוויון בנטל בין הגברים לנשים, אבל מדובר פה על איזושהי זריקה הורמונלית, שכן עובדת או לא עובדת לגבר, ואמורה להוריד את רמת ייצור הזרע שלו, שיכולה כאילו להחליף את הכדור למניעת הריון, או לצד הכדור למניעת הריון, לא כל כך משנה. בכל אופן, אנשים שאין להם את הפילטרים האלה, כי הם גדלו בדור אחר, לא בגלל שהם פחות מתוחכמים או פחות איכותיים או מה שזה לא יהיה, הם פשוט גדלו בדור שבו אם היה כתוב משהו בעיתון, זה כי זה משהו שנבדק מכל הכיוונים, ומי שכתב את זה מבין. הם פשוט רואים את הדברים האלה כדברי אלוהים חיים. עכשיו...
אתה יכול להסתכל על זה גם ממקום קצת אחר של, אתה יודע, לפעמים צריך לספור את כמות הדפים, בסדר? פעם, עד לפני כמה שנים טובות, היית מקבל עיתון הביתה, היה לא משקל.
היה הרבה סטפה.
היה סטפה. בסדר, חלק מדורים פרסומיים, חלק אינסרטים כאלה, כותרות שאמורות לייצר איזשהו ערך, והיום אתה לאט לאט רואה איך העיתון מגיע ויש בו הרבה 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 פחות דפים. הסיבה זה באמת הקריסה, לצורך העניין בעניין העיתונות, זה הקריסה שלהם ממקורות ההכנסה, העיתונות, השוק בעצם הולך וקטן. ולכן מנסים להגיע להתייעלות, ומפטרים הרבה מאוד אורחים וכתבים ופרשנים מתקדמים, ועושים התייעלויות כלכליות, ומייצרים עיתון פחות, שבאמת הוא נשען לפעמים גם על כל מיני ספינרים, או לוביסטים, או יחצנים וכאלה, אבל זה תמיד היה. זה תמיד היה, יש אנשים שפשוט הגישה שלהם כלפי מדיה היא מקודשת, אתה יודע, מה שאמר לי, פעם זה היה הרבה יותר רגב אישי, מה שיונית אומרת, זה. והיום זה קצת השתנה, הסיבה היא כי יש לנו מקורות, הרבה יותר מקורות מידע, אנחנו מגיעים, אנחנו כנראה, אני לא יודע, לא מכיר את הכותרת שקראת, אבל כנראה שכבר אתמול ידענו על הזריקה הזאת, ואיכשהו דיברו עליה באיזה תוכנית כזו או אחרת, ו... וכבר היה לאיזשהו, יכול להיות שכבר ביוטיוב יש כבר איזה גיג של מישהו כבר שמזריק לגבר, וזה בכלל הורמון לתרנגולות, לא יודע, אבל זה, אבל המידע הזה כבר הוא צף. העיתון כנראה התפקיד שלו זה לקחת אותו ונקרא לזה למסגר אותו, להכניס אותו לתוך איזושהי מסגרת ולהגיד, יאללה, הנה גם כתבנו את זה וזה ישמר לדורות בארכיונים.
עושים עסקים עם רן לוי.
אבל כל אמצעי מדיה שינה קצת המערכת, תקשיבו, זה משהו מדהים. אם היום תלכו לבניינים החדשים של ידיעות אחרונות וויינט, שאגב, אוחדו, בסדר? עד לא מזמן הם היו כפלטפורמות שונות לגמרי, עדיין יש אפליקציית וויינט ואפליקציית ידיעות, אבל גם זה כנראה השרתי עניין של זמן. אתם תגלו מונח מעניין שקורה היום בכל האדם, הפאבלישרס, ניוזרום. בעצם החל תהליך שהתחיל כנראה מהתייעלות כלכלית, אבל הוא גם הפך להיות עם הרבה שכל, שבעצם יש פה חדר חדשות, שיש עורך בניוזרום הזה, והוא יושב, והוא מקבל כמה שיותר מידע, והוא מתחיל בעצם להקצות את המידע לכל פלטפורמה לפי הרלוונטיות שלה. אם יש לנו X מנויים בטוויטר, אני רוצה לייצר אינגייג'מנט, אני ישר אטיס את זה בטוויטר וברשתות החברתיות, ואני במקביל אשלח את הכתב כדי שיהיה לי כבר לעיתון שמחר או למעדורה בערב, ובעצם הניוזרום זה השפעה מדהימה, ואגב, אני ממש ממליץ לכם לנסות להגיע לידיעות אחרונות בראשון, בזה יש שם ניוזרום מדהים, גם בדמרקר יש כבר כזה לא מעט זמן, ולאט לאט רואים את כל אמצעי המדיה עוברים ממערכת שהיה לה תפקיד, יש מערכת של הפרינט, ומערכת של אינטרנט ומערכת של כל פלטפורמה, היום זה בעצם ניוזרום אחד גדול, עם עורכים ועורכי משנה, כל אחד אחראי על פלטפורמה אחרת, והוא, המטרה שלו זה לייצר כמה שיותר eyeballs. בסוף הוא נמדד מזה, הוא רוצה לדעת.
בכל המדיות.
כן, בכל המדיות. מה זה באמת משנה אם אנחנו נספור צופים, נספור מאזינים, נספור קליקים, נספור אינגייג'מנט, אני, ואגב, יש אפילו פאבלישרס בעולם שכבר מתחילים למדוד את הביצועים של האנשי המערכת לפי ההפצה, לפי כמות האינגייג'מנט שהם מקבלים כל יום או כל חודש. יש על זה גם כמובן ביקורת, כי בעצם אומרים, טוב, מה הבעיה? אם אני אשים עכשיו תמונה של מישהי עם חזה חשוף, כנראה שיהיה לי יותר טראפיק מאשר מה אמר אתמול ראש הממשלה בענייני תאגיד השידור הישראלי במיליה. לא, עזוב, תנתק את כל ה... יש לך את הציר הזה של הברנג'ה, אבל בסך הכל... אז גם פה יש פה הרבה מאוד דיונים שקורים. אבל אם אני חוזר לסיפור של הרדיו, הרדיו נמצא עכשיו בתוך מהפכה, בכל העולם, גם ב-BBC, ברמת ההשפעה שלו ב-UK, וגם כמובן שמסתכלים ארצות הברית, ופתאום מתחילים להתייחס לפודקאסטים. תשמעו, פודקאסט זה מדיום ישן, הוא לא חדש. מה, הוא קיים כבר כמה? 20 שנה? 15 שנה?
אני חושב שהפודקאסט עצמו קיים, זה פחות או יותר הזמן שהוא קיים, אבל אני חושב שאפשר ללכת עוד אחורה. אנחנו רואים היום חזרה... כפודקאסטים של התסקיטים, שאנחנו גדלנו עליהם בשנות ה-70 בארץ,
נכון.
והאמריקאים גדלו עליהם בשנות ה-50 בארצות הברית.
נכון. עד היום אגב, BBC, אני לא זוכר, BBC 4 או 5, יש לו עדיין סט שלם של תסקיטים.
כן.
רדיו, אני רומנטיקן ברדיו, בסדר? רדיו זה מבחינתי המדיום הכי מדהים שיש, רדיו או אודיו בכלל, כי הוא תיאטרון המוח, הוא מאוד אישי, הוא רגשי, גם כשאני שומע את התוכנית שלי בגל גלץ, אני אשמע את השדרנית המגישה או את המגיש, שיגיש לי מוזיקה, ואני מחובר אליו בתדר אחר מאשר את אותו פוש נוטיפיקיישן שכולם קוראים בארץ עכשיו או בארץ, לא, וויינט לצורך
העניין. יש יותר אישיות בסוג הזה.
בדיוק, והשינוי הזה הוא, ואגב, גם אני בתור ילד, חזרתי מהבית ספר, ילדי מפתח כולנו, וחיממנו לעצמנו בטוסטר איזה משהו שאמא השאירה במקרר, ופתחנו רשת א' והזנו לרוח בר והנחל ופינוקיו ותסקיטים מדהימים. ואגב, תסתכל על זה בעידן הנוכחי, תסתכל על הפריחה של אייקאסט. מכירים את אייקאסט?
כן, אייקאסט.
מדהים. אתה רואה ספרים קוליים של מיטב הסופרים בישראל, אתה רואה שהרמת המנויים הולכת וגדלה, וגם אני, אתה יודע לך שבבית שלי עם הילדים שלי, דואג להשמיע להם כמעט כל לילה, גם סיפור של אודיו, ולא רק סיפור שמקריאים אותו, אלא הם הולכים לישון והם שומעים כן, את פיצה, אכבר, מספר ושר, ואני ממליץ מאוד לכולם, או הרבה מאוד תסקיטים, כי תיאטרון המוח אין כמוהו, גם היום המאזינים יושבים, ומאזינים, אבל הם לא באמת מאזינים, הם רואים. יש קמפיין מדהים שהיה בשנות ה-70 של אוגלבי, שמדבר על המסר שאומר, זה היה בבילבורדס באוטובוסים, אבל הוא קידם איזושהי תחנת רדיו, והוא אומר, I saw it on the radio. כי זה בעצם המהות של רדיו. כשאני יושב ואני מאזין לטייכר וזרחוביץ', אני לא באמת מאזין, אני רואה אותם. כשאני מאזין לפרק של רן, אני רואה אותו. נכון, אולי אני לא אפילו לא יודע בדיוק איך הוא נראה, הוא היה באתר, ראיתי איזה תמונה.
אבל אני רואה את הפרק. מתאימה לך.
אני רואה וזה העוצמה האדירה של מדיום כמו אודיו, והיא גם כמובן היא רלוונטית לאפקטיביות של הפרסום, כי כשאני שומע את אותו מסר של AIG ומחסני חשמל ופלאפל מוסקו וכל מיני כאלה, פלאפל מוסקו זה השפם עשו, כדי לקדם את הפרסום ברדיו עובד, הפרסום ברדיו עובד, זה חלק מהעניין, כשאתה מסתכל על תשדיר, כאל תשדיר שהוא תיאטרון במוח, אז אתה גם, הוא יהיה הרבה יותר אפקטיבי, ואני מאמין אגב, שהפרסום ברדיו כמובן ילך לכיוון הדיגיטל, והוא יהיה הרבה יותר אינטימי, זאת אומרת, זה שהיום אתה פותח תחנות רדיו שאנחנו עובדים איתן ברשת הפרסום, או תחנות רדיו בינלאומיות, ואתה שומע פתאום פרסומת ששמעת ברדיו רגיל, זה נחמד. השינוי הגדול יהיה בשינוי קריאיטיב, שאתה תוכל להתאים את הקריאיטיב של הפרסומת למדיום שבה אתה נמצא. תן דוגמה. אני אוכל להתאים כמובן פרסומת של סופר פארם רק למי שגר עכשיו בחיפה. מה אכפת לי למה הוא מאזין בחיפה? גם אם הוא מאזין עכשיו מחיפה לרדיו תל אביב. עדיין אני יושב בחיפה, הפרסומת של סופר פארם לסניף בדרך הים, אני לא יודע איפה יש שם סניף של רלוונטי, לסופר פארם. אני אוכל להתאים למה...
סופר פארם עוד לא הגיע לחיפה.
אני בטוח שכן, תאמין לי. הם עולים איתנו, הם מדהימים, באמת מדהים. אבל אני אוכל להתאים את הפלטפורמה לפי הסאונד. למשל, אם מישהו שומע ג'אז, והוא אוהב לשמוע מוזיקת לאונג' ומוזיקה רגועה כזאת וצ'יל אאוט, אז למה להפגיז אותו עכשיו עם פרסומת של לא יודע מה, שעושה לו רעש עכשיו, אלא בוא ננסה להתאים לו את הקריאיטיב למדיום שבו הוא נמצא. עוד יתרון אדיר שיש לרדיו אינטרנטי, או הדיגיטלי, זה שאני יכול לספר סיפור ליוניק. זאת אומרת, שגם אם אתה תפתח את הסמארטפון שלך, ואתה תשמע את הפרסומת של, לא משנה איזה מפרסם, בפעם השנייה אתה כבר תשמע פרסומת אחרת של אותו מפרסם, ואנחנו נוכל לספר לך סיפור, כי אני יודע מי יזין. אני לא צריך לחפור לך שיש לי היום מבצע. אתה יודע את זה שיש לי מבצע, אתה גם ראית את זה בטלוויזיה, וכנראה בשילוט בדרך, בפקקים, נתקלת במבצע הזה. אבל ברדיו אינטרנטי אני אוכל לספר לך את הסיפור. השינוי הקריאיטיבי הזה שיקרה ברדיו אינטרנטי, הוא בעצם יסמן את הפריצה הגדולה, כי המפרסמים יבואו ויגידו, אוקיי, זה לא עוד פלטפורמה רדיואית כזו שנמצאת למשוגעים באינטרנט, הם יבינו שיש פה מסה ענקית של אוזניים, והם יוכלו להגיע אליהם בצורה הרבה יותר אינטימית והרבה יותר איכותית, פרסומת אחת, תשדיר קצר, אני לא צריך עכשיו ברייק של בדיוק של 4 דקות, תקשיבו, מי מסוגל לשמוע 4 דקות פרסומות? זה הרי חפירה קוגניטיבית, אתה יושב, יורים עליך.
אתה אמרת משהו, אני רוצה להחזיר אותך למה שאמרת לפני כמה דקות, ומאוד סקרן אותי על הקטע שדיברנו קצת על אוליגרכים בעולם הזה של כלי התקשורת. אתה מנכלת את רדיו 99, תחת ארקדי גיידמק, נכון?
נכון. נכון. אגב, שיהיה ברור, הוא המציא את עמותת צדק חברתי. לא יודע אם אתם יודעים, אבל אחרי זה היה לקראת המחאה, ב-2011 היה את צדק חברתי וזה, והוא זה שעוד עשה את זה לפני. כן, אני זוכר שהייתי בדיוק סמנכ"ל מסחרי בתפוז, ואז קיבלתי איזשהו טלפון, ואמרו לי, תגיע לא משנה, סלוצקי, וישבתי עם גיידמק, וכימיה לא הייתה, אבל הצעה שאי אפשר לסרב לה, אני מצטער גם, תראה גם רן, לאורך כל הקריירה שלי, אני כמו חתול רחוב כזה, אני מזהה הזדמנויות, אני קופט, וכן, זה תפקידים שלא אומרים להם, לא, זה אגב תפקידים שברור לך שהם גם לא יערכו הרבה זמן. בסדר, זה מסוג הדברים שאתה אומר, אוקיי, אני איך פה לעשות כסף, לשחק, לעשות הרפתקה, לעשות טעויות, היו לנו, לא מעט טעויות היו לנו, ואני גם יודע שזה ייגמר די מהר, זה כנראה ברמת האינטואיציה, ולכן אתה גם אומר, טוב, יאללה, נלך על זה. אז כן, לגיידמק הייתה לו תחנת רדיו, בזמנו זה היה 99, עוד לפני שקראו לה אקו 99, תקשיב, זו הייתה הרפתקה מדהימה, חלק גם עצובה, היו גם נפגעים, היו כל מיני...
מה זאת אומרת?
זה אומר שאנחנו קיבלנו את התחנה, היא הייתה רדיו 99, לפני זה זה היה אסקייפ 99, לפני זה זה היה בי-יו, אני מזכיר לכם פה נשכחות על תחנות רדיו, רדיו שפנה בעצם לקהל צעיר מאוד, לא היה אולפן משמעותי, היו עמדת סטים של מוזיקה, מגניבים באולפן, ואז בא הבעלים החדש ואומר, טוב, אני רוצה תוך חודשיים שהתחנה הזאת תהיה כמו גלי צהל.
עכשיו, צריך רק, רגע, שנייה, צריך לשים את הקונטקסט, תחנות הרדיו האזוריות כשמן כן הן, מוכוונות לפי פריסה גיאוגרפית מסוימת. 99, למיטב זיכרוני, יושבת על אזור השרון.
אזור השרון, אבל עזוב, אני חושב שתחנות הרדיו האזוריות, חלקן יסכימו איתי, חלקן לא, הן... נקרא לזה, כל התחנות שמצאות באזור שגדרה חדרה, הן לא באמת תחנות פריפריאליות. יש תחנות פריפריאליות, רדיו אלעת, ורדיו כל רגע מהפולה, ורדיו צפון, ורדיו אמצע הדרך, שיושב פה בעמק חפר, אבל, והן יותר פריפריאליות גם באפיון ובצוויון שלהן. אבל היום רוב התחנות, תקרא לזה המשמעותיות, מהטופ 5, הן תחנות ארציות לכל דבר. יותר מזה, הן יצרניות התוכן, של התחנות הפריפריאליות. כן. זאת אומרת שהיום תיקח היום את לוח השידורים של רדיו צפון, אתה תראה לא מהתכנים שהם בעצם, בדיוק.
לא, זה אינדיקציה עם 103, הוא גם בבעלות משותפת.
בדיוק. לכן אגב, תחנות רדיו עושות יחסית לא מעט כסף, ביחס להרבה אמצעי מדיה אחרים, רק שתדעו.
אני אחזיר אותך בעצם למה שהתחלת לספר לנו, גיידמק מגיע, אני רוצה פה גלץ תוך חודשיים.
אני רוצה גלץ תוך חודשיים, זה היה מרוץ חימוש מטורף של להתחיל לנסות להחתים טלנטים, היו טלנטים שאני בכלל לא החתמתי בכלל זה חתמו מעליי, היה פה רגולציה, היו הרבה מאוד אתגרים מול הרשות השנייה, והיינו צריכים לייצר את זה בצורה, להעביר את זה בצורה יותר שזה יקרה, היה הרבה רעש. הייתה תקופה של המון המון המון
מה
רעש.
היה, מה היה האינטרס של גיידמק?
תראה, אותו אינטרס שיש גם לנבזלין, ל-20% בקבוצת הארץ, והוא היום הפאבלישר של ליברל, שאגב זה ירחון, נכון? ירחון זה מגזין? ירחון, מרתק, אני ממש ממליץ עליו, מאוד מעניין, רותם דנון שם, העורך שלו, עושה עבודה מדהימה, לדעתי, כקורא אני אומר, וגם איך קוראים לבעלים החדש של ערוץ 20, מחשבילי, אני לא זוכר, תשמע, לאורך כל השנים, אנשים כנראה רצו השפעה באמצעות אמצעי מדיה, הם כנראה, עזוב, בואו, לא דיברנו על שלדון שעושה את ישראל היום, בסדר? מדברים על זה שמשהו מוציא פה בשנה, הוא עושה בשלושה ימים שם בדיוק. אז הם כנראה רוצים השפעה, אמצעי מדיה עדיין הם מאוד משפיעים, במיוחד במדינה כמו שלנו, בשלולית שלנו בישראל, וזה יחסית גם כנראה small money. זאת אומרת שגם אם אתה היום תחזיק אמצעי מדיה, ותממן את כל הטלנטים, והעובדים, ועל הפיירול, ושיווק והכל, עדיין אם היית צריך לעשות זה לבד, וללכת door to door, זה היה הולך יותר.
איך אז... בא לידי ביטוי השפעה כזו, אם אתה יכול להגיד מהניסיון האישי שלך, או מהיכרות שלך בתעשייה, איך היא באה לידי ביטוי? זה לא שאני מניח מישהו בא לעורך ואומר לו, אתה היום כותב את הכותרת הזו.
אני לא נתקלתי בדברים כאלה, את תשכח שעוד פעם, גם כשהפכנו את התחנה בזמנו, מתחנת מוזיקה לצעירים, לתחנה שאמורה להיות יותר מיינסטרים, לא נתקלתי במסרים להפך, גם הקפדנו לא להיכנס יותר מדי לאקטואליה, באותה, לפחות בתקופה שאני הייתי, הייתי שם שנה, בסדר? זה לא באמת המון זמן, זה... בקריירה שלי זה יחסית יפה, כי אני כל שנה עוזב, אבל זה הממוצע שלי. אבל בשנה זה באמת, אתה לא נתקל בכאלה מסרים שעוברים ישר לאורחים וכדומה, אבל כשאתה פותח את ישראל היום, ברוך שיש פה אג'נדה, עיתון עם אג'נדה, כנראה אמצעי מדיה גם אחרים, וזה בסדר. אגב, גם בעולם, בארצות הברית, אמצעי מדיה, יש להם אג'נדה. יש, היום אנחנו בתקופה שלפני כמה או תשעה ימים לבחירות בארצות הברית, יש עיתונים שהם דוחפים, הם מעידים שהם דוחפים מועמד מסוים, הם מקבלים על זה גם כנראה אפילו כסף, כי זה מותר שם, וזה fair enough.
אגב, כשזה מצד שלך, אתה יודע, כשעיתון כותב מסרים, שהם, איך אומרים, מייצגים את העמדה הפוליטית שלך, זאת לא אג'נדה, זאת האמת, וזה עיתון לא תלוי, שהצד השני זה תמיד אג'נדה.
בסדר, אבל...
וזה תדע, זה תמיד מצחיק אותי, כי כשאנחנו מסתכלים על תמונת התקשורת של שנות ה-50, שנות ה-60, שנות ה-70, אני, איך אומרים, רחמנא ליצלן, הייתי מהמשפחה הלוחמת, לא אני, אלא הוריי וסבי וסבתי, לא מהמשפחה הלוחמת, והם כל השנים היו האנדרדוג, תמיד קראו עיתונות זה, ועכשיו שהעיתונות מסתובבת, אז פתאום העיתונות יש לה אג'נדה. זה יפה, זה ככה.
אתה צודק, אתה באמת, אני גם מסכים איתך, וזה גם מחזק את מה שאמרתי, תמיד, תמיד, לאורך כל השנים, כל עיתון בעצם, כנראה סחב סביבו סוג של אג'נדה, או דף מסרים, בסדר? שהוא ידע בסאבטקסט להפגיש אותם, עוד פעם אני אומר, אני לא חוקר תקשורת, אני לא יכול להיכנס לך ליותר מדי דוגמאות, אבל לשאלתך רן, לא נתקלתי בזה ברמה, מעולם בתפקידי, גם אל תשכח שגם בקריירה שלי, רוב התפקידים שהיו או ניהול כללי, או ניהול מסחרי ושיווקי, זאת אומרת, לא התעסקתי באמת במערכת, אני יודע מה זה קונסולה ברדיו, אבל לא באמת נגעתי בה, זאת אומרת, הסתכלתי עליה הרבה, אבל, והירחנו הרבה אנשים שם, אבל לא באמת... השתמשתי, וגם כנראה, גם בדמרקר ובארץ, לא היה לי שום נגיעה, שם באמת יש שם פאבלישר מדהים, שיש שם ממש הפרדה מוחלטת בין המערכת למנהלה, ובעצם שם אתה בתור בעל תפקיד בתחום המנהלה והמסחר, אתה באמת אין לך שום נגיעה לתוכן, ושם מדובר על קבוצות לחץ אדירות שמשפיעות, ואני מזכיר לכם, כשאני עבדתי בארץ דמרקר, אז את הלחץ ענק סביב נוחי דנקנר, והחרם שכל הקבוצות של דנקנר עשו על הקבוצה, ולא פרסמה בקבוצת הארץ.
רגע, מה זאת אומרת חרם? בגלל איזשהו משהו שפרסמו בהארץ?
כי פחות הארץ יותר דמרקר, לפחות, לפי מה שקראנו, בתחקירים שפורסמו כבר לא מעט על זה, באמת, דמרקר, היה לו מאוד מאוד חשוב, דמרקר הוא פאבלישר שהוא דון קישוט, הוא רץ נגד הזרם, ומוציא כל הזמן תחקירים מדהימים, והוא נלחם לצורך העניין בריכוזיות במשק, אני מדבר על עידן של קצת לפני המחאה החברתית, ונוחי דנקנר היה שם בפרונט, הוא היה שם בפרונט, כי בסוף חיוונו אליו, וכל קונצרן ה-IDB, וההשפעה שלו על המשק, ועל האם המשק יכול לצמוח בכזו קונסילידציה, וכזו ריכוזיות, וכן, אז דמרקר ממש נלחם, ואנחנו בעולם המסחר, עוד פעם, אני התעסקתי בדיגיטל, ולא בפרינט, אבל אנחנו יודעים שכן, היו גופים שאמרו, סליחה,
אנחנו לא הולכים לתת כסף.
אנחנו לא נכנסים למסיבה. אין מה ללכת בכלל.
זה לא רק סלקום בזמנו, אני מדבר איתך על שופרסל, אני מדבר איתך על תאגידים אדירים.
זו צורה של השפעה שיכולה להיות השפעה, זאת אומרת, בעייתית ברמת החוק.
לא בטוח. כי בסוף אתה לא באמת יכול לדעת אם מישהו התכוון לזה או לא התכוון לזה, הוא פשוט תמיד קל לבוא לצורך הילד דמרקר ולהגיד, תקשיב, אתה עיתון זניח קטן, ולכן אני מגיע להרבה יותר יוזרים או אנשים או צופים או קוראים בידיעות אחרונות.
יש לי סיבות טובות, למה זה לא מפורסם?
יש סיבות מאוד מאוד טובות, בדיוק. אתה לא תגיע לשם. אבל זה ברור שזה היה על השולחן בכל מיני חזיתות. יש סיפור מעניין, אנקדוטה נחמדה שקיבלתי, אגב, שאלתך, הזכרת לי משהו עם גיא דמק, שהיה איזה יום שקיבלתי טלפון ב-10 בלילה, אז תמיד היה כזה מין מערכת תקשורת כזאת, ופתאום אני שומע הכל, yes, hello, I'm here in Haifa right now, I don't hear the radio, fix it. ואני כזה, אוקיי, ובסדר, ולך תסביר שתקשיב, זה תחנה באמת, עם אזור זיקיון השרון, אין לו, אם היא מגיעה לחיפה, תהיה לנו בעיה עם משרד התקשורת.
כנראה שמתחלת גדמק להעביר את חיפה קצת דרומה,
בדיוק,
זה פתרון קביל.
אז אני אומר, תשמע, בסוף אתה מבין שכל אחד יש לו את העוצמות שלו, את החולשות שלו, ואנחנו כולנו, אני עד לפני שהקמנו את אדיו, הייתי שכיר כל החיים, אז היה כזה לרוץ בין הטיפות ויורד גשם, בכל מיני מקומות. אני לא יזם באופי מהותי, רק בשנים האחרונות הבנתי שזה הזמן לחבר את שתי האהבות שלי, שזה רדיו ודיגיטל, חוץ מאשתי והילדים כמובן. אבל אני אומר, אבל לחבר את שתיהם יחד ולייצר את אדיו.
דיברת לפני רדיו 99, היית בתפוז.
כן.
תפוז, אני חושב, אחד מהנקודות החוזקה הגדולות שלה, לאורך כל הדרך שלה, הייתה הקהילות שלה, אם אני זוכר נכון.
תקשיב, תפוז, זה היה בית ספר מדהים, באמת המון, המון אנשי דיגיטל, שעד היום נמצאים בתפקידים מאוד מאוד בכירים בשוק המדיה בישראל. אני מדבר על תפוז שלפני פייסבוק, אני מדבר על תפוז שלפני אתר חבר'ה, אתם זוכרים את חבר'ה? או מייספייס.
פייסבוק הישראלי.
בבקשה. אנחנו מדברים על זה שתפוז היה אתר UGC, User Generated Content, ככה קראו לזה, הכי משפיע בישראל, היו לו באמת עשרות אלפי פורומים, אני מאחד אותם, כמובן, מכליל גם, פורומים וקומונות ובלוגים ובלוג טיווי, ובתור אחד שעד תפוז עסקתי רק ברדיו ובסלולר קצת, רציתי להבין מה זה הדיגיטל הזה. ושם, מתי זה היה? אני אפילו לא זוכר, זה 2004, 2005?
אני אגיד לך, זה היה 2006.
2006. אז היה תקופה שאחרי הבועה שהתפוצצה, ובעצם התחילו להחזיר את הדיגיטל למקומו, ושם בעצם למדתי מה זה באמת אינטרנט, ומה זה כל הכללות של CPM, CPC, CPL, כל המודלים המסחרים שיש בעולם הדיגיטל. ושם למדנו על באמת מה ההשפעה של פרסומת, בתוך פורום, שזו הקהילה. תשמעו, גם עושים היסטוריה, זו קהילה.
זה בדיוק מה שרציתי לשאול.
זה קהילה הקטנה של איזה 100 ומשהו אלף איש, אבל עליה קהילה.
השאלה איך אתה כסמנכ"ל מכירות, בעצם יכול להיעזר בכוחן של קהילות באופן עקרוני.
אז תראה, יש פה קודם כל מודל מבין.
וזה רלוונטי לכל חברת סטארט-אפ, מוצר והכל, כולם היום מנסים לבנות קהילות סביב המוצרים שלהם.
תשמע, יש פה מודל מבני של איך אתה בונה את האסטרטגיית מחירה שלך. אתה אומר, תשמע, אני מצד אחד עובד מול שוק ארצי, שוק הפרסום הכללי, ובוא אני אצר לי מחלקה שבעצם תיגש למפרסמים ותעורר ביקושים, וכל הזמן תגדיל ותעבוד מול משרדי מדיה, אז קראו לזה משרדי אינטראקטיב, אתם זוכרים, זה השם הקודם למשרדי פרסום בדיגיטל, ויש לך מחלקה ישירה, שאתה אומר, רגע, אם אני מפרסם לקהילה של, שים לב, מקפלי מפיות נייר, אז אני אחפש פה עכשיו מפרסם שהוא רלוונטי לקהילה הזו, כי זה המהות של אינטרנט, וזה המהות של פרסום בקהילה, לייצר target audience, או target point. ולכן הקמנו מחלקה ישירה, שפנתה באמת לפורום של מה זה היה? פרגולות ובנייה בעץ, היה גם פורום כזה, שאגב היה מאוד מאוד פעיל.
אגב, בארצות הברית, אז... דבר כזה זה יכול להיות רשת פודקאסט, לא אחד.
כן. נכון.
אבל אתה כמי שבעצם חיפש מפרסמים לקהילות, לצורך העניין אמרת קהילת מקפלי הפרגולות. שתי קהילות.
אחד הקהילה, עשית קומונה.
זה משהו שפרקטי שהצלחת באמת לראות ממנו ברכה בהלכה?
ברור, כי להפך, כשאתה בא למפרסם, שהוא מחפש נישה, העלות שלו תהיה גם נמוכה. רף הכניסה שלו הרבה יותר נמוך. אז אותו יצרן עצים, לא יודע, סתם ניקח דוגמה, אני באמת ממציא, עץ ועצה, בסדר? הוא פרסם כזה בעולם של פרגולות, הוא אולי מחפש גם אנשים שהם נמצאים בפורום של עזרה באיך לעשות פרגולות, אני לא מבין בזה בכלל, בסדר? זה עץ כנראה, משהו עם ברגים וזה. והוא אומר, בוא נה, זה מקום מעולה, שאני יכול לשים שם באנר, וזה יעלה לי פחות מאשר מעברון בוויינט. בסדר? ברור, וואלה. אז להפך, המחלקה הישירה הייתה מאוד מאוד חזקה בתפוז של אותם מילים, כי היא פנתה למפרסמים שאין להם משרדי פרסום, שאין להם מתווכים מאחוריהם, היא פנתה למפרסמים קטנים, ונתנה להם בעצם את המקומות הייחודיים שלהם, שהם יכולים להגיע ולהגיע להחזר השקעה מאוד מאוד מהיר. אגב, היו פורומים אדירים וחזקים בעולם של שוק ההון, ובמניות, ושם כמובן הכנסנו את הבולדוזרים הגדולים, את כל השחקנים של פיננסי ובנקאות, כי הם חיפשו באמת אנשים שמתעניינים בפורומים שקשורים לזה. זה אז התחיל בעצם, כל הסיפור הזה של תרגות לפי תחומי עניין, אני חייב להודות שהמפרסמים זרמו, אבל לא יותר מדי, כי תמיד יש איזה באז אחר יותר מגניב, אז באותה תקופה היה באז של... לפרסם בכלים מאוד מאוד גדולים, באתרים, למרוח על כל האתר, בצבע של, לא יודע מה, בוסם אקס, ודורדורנט של אקס, וזה יביא הרבה מאוד אינגייג'מנט, גם זה הולך ומשתנה היום, כי אנחנו בעצם מבינים שהמפרסם אומר, רגע, אני יכול להגיע לקהלים, אני אגדיר אותם, יש לי היום טכנולוגיות שמאפשרות לי את זה, אז למה לא? אז אני כבר...
מה שאני חושב שמעניין, ואני חושב שזה גם גלגול הבא שהיה אחרי זה, גם לתפוז, אבל גם לגופים אחרים, זה ההשתלבות שלהם במאמץ הקונטנט מרקטינג. זאת אומרת, היום ברור שקונטנט מרקטינג הוא באמת כלי שיווקי מאוד מאוד חזק. א', אתה מגיע לקהל מתעניין,
בוא נאמר מה זה בכלל קונטנט מרקטינג, תורת המאזינים, מדובר על בעצם לשווק את עצמך באמצעות זה שאתה מייצר תוכן שתורם באמת ערך ל... לצופים או למאזינים שלך.
כן, עכשיו, הדבר היפה גם, זה למדתי מהחבר'ה של Outbrain, דבר היפה שמגיע כבר הקהל להאזין, או במקרה שלנו, או לקרוא קונטנט מרקטינג, הוא פתוח לחלוטין, זאת אומרת, הוא הוריד את המגננות, כי הוא אומר, אני יודע שאני כרגע מאזין לפרסומת, אבל בוא, אני מוכן להאזין לפרסומת, בוא נראה רגע מה הסיפור שיש להם לספר. ואני חושב שדווקא באמת, גם תפוז, זאת אומרת, כל העולמות האלה של הקהילות, והיום הפודקאסטים, שכבר הגעת לקהל, והוא פותח לך את הדלת, ואתה מספר לו סיפור מעניין, אני חושב שזה יהיה מעניין, ושזה לא יהיה, כן. שזה לא יהיה צבוע מדי, ואינטרסנטי מדי, שזה פותח הרבה מאוד דלתות, ואני חושב שדווקא בדברים האלה, אנחנו רואים בהחלט הצלחה, של גם גופים כאלה, שמאגדים כל מיני...
תראה, או תשמע, שוב, קונטנט מרקטינג, תשמעו, יש היום כבר את הטרנד החדש, זה לא תוכן שיווקי, זה נייטיב אדברטייזינג, זה הרי טאבולה ואוטברן וכדומה. כנראה זה תמיד היה, בסדר? אני בתור ילד, האזנתי לרשת ג' שוש אתרי, מה זה היה, 30 בצל, פתחנו את העיתון וחיפשנו את המילה, ויכולנו אולי לזכות בפרס, מתנת ידיעות אחרונות, וזה תמיד היה, תמיד היה ברדיו, תמיד היה בטלוויזיה, תמיד היה בכל אמצעי מדיה, למעט שילוט, בסדר? שילוט לא יכול להגיד את זה.
אי אפשר. ברמת האנקדוטה, אנחנו ביקרנו ברשות השידור לפני שנה וחצי בערך, ובדקנו אפשרות לשיתוף פעולה, סיפור ארוך,
כן.
וסיפרנו להם שאנחנו עושים פינות תוכן שיווקי, שהן ממותגות כפינות תוכן שיווקי, היום זה, אני לא יודע אם לפי החוק, או אסור להרבב, אצלנו אנחנו פשוט יוצרים יציאה לפרסומות, אני לא חשוב מה זה, ואז סיפרה שם אחת המשתתפות, שבשנות ה-70, אולי 60, אני לא יודע, היה תוכן שיווקי ש... פשוט השדרית הייתה אומרת, אני יושבת ומשדרת לכם, תוך כדי שאני לובשת חזייה של טריום. אני זוכר פשוט את הדוגמה הזאת.
מעולה.
פשוט יוצאת לי לקרא.
מעולה. פעם לא הייתה רגולציה כמו היום. תראה, הסיפור שבאמת, הסיפור הוא מאוד פשוט, תוכן שיווקי קיים כבר באמת בכל אמצעי המדיה, בכל מקום בעולם, כנראה שגם דורות דורות אחורה, עוד לא יודע מה, באמת, הנבטים שדפקו על ה...
חלק מהאירוגליפים זה בחסות פרו.
ספונסד ביי וכאלה, זה לא חדש. זה נכון שהיום התוכן השיווקי הוא כבר נמצא ברמה קצת יותר מתקדמת, אגב, בארץ לטעמי, בגלל הרגולציה הגדולה, נגיד לזכיינות הטלוויזיה, אז דווקא התוכן השיווקי הוא לא משהו. זאת אומרת, אתה רואה בהישרדות, לא יודע, אתה רואה אותם מחזיקים את האורז, ואז אתה אומר, פה מתחיל המשחק הזה בין הזכיין לבין הרגולטור, כמה הוא יראה את האורז, האם נראה את הלוגו, או רואים את זה סתם במאסטר שף, יראה את הסכין, לא יראה את הסכין, וזה יש פה כבר ממש שיח בין הרגולציה לבין הזכיין.
זה נראה אנכרוניסטי, אני מוכרח להגיד, התהליכים האלה הם אנכרוניסטיים, זה אנכרוניסטי כמו שהטלוויזיה הליניארית היא אנכרוניסטית, וזה הרגולטור פה לדעתי שם לעצמו גול עצמי.
אבל תקשיב, לפחות לפי השוק, הזכרנו קודם את ה-TGI, והיום בואו סתם נדבר על ה-People Meter, זה המדד שמודד את הרייטינג בטלוויזיה עד היום, יש פה נרטיבים שלמים שבהם לקחו כלי מחקר ואמרו, אוקיי, זה יהיה כלי המחקר שאיתו הולך השוק. ועדיין אתה רואה שתוכניות מאסטר שף.
אין לי בעיה, אין לי בעיה עם זה מה שאני עושים את זה. לא, יש לי בעיה עם הרגולציה שרודפת אחרי יסטרדי ניוז מהבחינה הזאת.
אני לא יודע, אני לא נכנס לזה, כי אני לא מבין בזה. אני רק אומר, עדיין מדורת השבט במדינת ישראל, זה תוכניות ריאליטי שמייצרות 30-40% שר, עם באמת 40% משקי בית, צופים בתוכנית טלוויזיה. ולכן, אגב, לעומת העולם, בארץ מדברים על זה שנורא קשה לעבור למדיות חדשות, כי אתה אומר, עזוב, בסוף כולם רואים את זה בטלוויזיה, אני מעלה תשדיר וכבר כולם יראו אותו שם, ותעזוב אותי בשקט עכשיו להתחיל להוציא חשבונית לאדיו, וחשבונית לעושים היסטוריה, וחשבונית לאוטברנד, וחשבונית לפייסבוק, תעזוב אותי, תן לי עלות קמפיין.
הפרגמנטציה של המדיה הזו היא לא מתאימה להרבה מפרסים.
בדיוק, וחלק מהאנשים לפחות שאני מכיר, אומרים, תשמעו, זה תלוי פשוט בכלי המחקר האלה, שכנראה הם ארכאים, וכנראה הם לא מתאימים לעידן הנוכחי, אבל חלק שלהם, ודווקא בו זה אני מדבר, מסנגר את המפרסמים, שבהם אומרים, תקשיב, דרור, זה עובד. אני מעלה קמפיין בטלוויזיה, בפריים, אני שורף שם 400-500 אלף שקל, ואני מפרק את המדפים. כן. ולא יעזור כלום. אז אתה בא ואתה אומר, לא משנה איך תסתכל על זה, בסוף, בזה, ואני חושב שפה המסר המרכזי, המפרסם בסוף רוצה לבדוק, אם יש לו ROI, או אין לו ROI. אם הוא מייצר הצלחה והוא מוכר יותר, אז הוא אומר, בונה, כנראה שעשיתי משהו טוב. אם הוא לא מוכר מספיק, אז כנראה שמישהו פה פיקשש, והתקציב שלי יעבור למשרד אחר.
זה נורא מעניין. אני שמעתי הרצאה של מנהל המוצר של גוגל בארץ.
אוקיי.
הם דיברו על זה, ועוד פעם, אנחנו חוזרים עוד פעם סביב אותה נקודה, הם דיברו על זה שהיום יותר מ-25% מאוכלוסייה לא צופה בכלל בטלוויזיה הליניארית. אין ספק שהמפרסמים יעשו את מה שטוב להם, או מה שהם חושבים שטוב להם. אגב, אני רואה מגמה מעניינת, שבה למעשה היום הוגתה, או תקציב הפרסום, נחלק למחלקת דיגיטל, שפועלת לפעמים במנותק מהמחלקת.
זה מגמה שמשתנה. היא משתנה לגמרי. היום אתה רואה מנהלי דיגיטל, שהם היום חלק בלתי נפרד מצוות השיווק, אצל המפרסם. והם יושבים יחד בכפיפות לסמנכ"ל השיווק, הזרועות היום, כמו שדיברנו מקודם על הפאבלישרס ועל הניוזרום, אז בצד המרקטינג ובצד המפרסמים, כבר רואים ממש מחלקות רציניות, מתמחות, צוות של דיגיטל וצוות של מרקום, וכולם בעצם תחת אותו מנצח במקהלה או בתזמורת, ורואים שזה משתנה. אני רואה את זה המון, כי טקטיקת המחירה של אדיו שלנו, היא טקטיקה שיותר דומה לפרסום בווידאו באינטרנט. זאת אומרת, באתי למפרסם, אמרתי, תשמע, כמו שברור שאתה לא תשקיע רק בקמפיין ביוטיוב, אתה תעלה גם ברשת וקשת וערוץ 10, אותו דבר, בוא תשקיע גם באדיו, ואל תעלה רק ברדיו המסורתי ה-FM, אלא תעלה בתחנות רדיו מסורתיות רגילות, ותעלה גם חלק מהתקציב בתחנות רדיו דיגיטליות, כדי לאזן וכדי להגיע לכל נקודת קצה. אני מאוד מאמין בזה, אני חושב שזה הטקטיקות הנכונות, וציינתי מקודם את ארטימדיה, שבעצם נכנסו עכשיו לתמונה, והם באים עם טכנולוגיה באמת מתקדמת לשוק הווידאו באינטרנט, הם באים ואומרים, תשמעו, היום אנחנו בעידן של עידן פרוגרמטי, שמי שיודע או לא יודע, זה בעצם עידן המכרזים. זאת אומרת, שאני בתור מפרסם, יושב במשרד, ואני יכול להחליט כמה אני אשלם על כל צפייה, באיזה סוג של תוכן, אני בעצם עושה מכרז, ביד. אני אומר, על התוכן הזה אני אשלם 20 שקל, ועל התוכן הזה אני אשלם 200 שקל, ואם יש מקום, והפאבלישר מסכים, או הנטוורק, אז זה עולה. לשם הולך גם הפרסום ברדיו האינטרנטי, בסוף כל מפרסם יחליט כמה הוא רוצה להשקיע, בהנחה וזה מייצר לו את ההחזר השקעה. בעולם הפודקאסטים, אני מבטיח לשתוק לקחת אוויר, אתם שמים פחות מדי פרסומות. לא יעזור לכם. אני יודע שהקהילה תרצה להרוג אותי, ואני לא אפרסם איפה אני גר בגבעתיים, אבל תשמעו.
למה אנחנו נספר אחר כך איך שתלך?
לא, אבל תשמעו.
אני חושב שסי אירוניה הם בעריכה, אנחנו נכניס את הפרסומת מיד אחרי הקטע הזה.
בדיוק. ונצא למקבץ. אני חושב שהמאזינים, במיוחד ככל שהם מתקדמים, הם מבינים את הצורך בפרסום עבורכם. אתם לא לוקחים את הפרסום הזה ועכשיו קונים בו בנייני, עושים היסטוריה ליד בנייני אלקטרה ביגאל אלון בתל אביב. זה הגיוני שאתם תגדלו בהכנסות שלכם כדי לייצר יותר ויותר תכנים. עכשיו, אם יבוא מאזין ויגיד, שמו, אני לא רוצה לשמוע פרסומות, אני מעדיף נטורל, רק תוכן, מצוין. תיכנס למודל הפרימיום שלנו, מודל המנויים, ותקנה מנוי חודשי, ותתחייב לתקופה ארוכה, ומי שלא, במודל החינמי, הוא יספוג יותר פרסומות. אני רואה את זה היום, סתם ברדיו אינטרנט הכי גדול בעולם, פנדורה, אני רואה את זה בספוטיפיי.
זה מודל שכולם, פרימיום זה משהו כולם.
בדיוק, כולם הולכים למודל
הפרימיום. רן לוי לא מוכן למודל הזה.
לא, רן לוי השתכנע, חכה, לא, אני ממש מבין, כי רוב הקריירה שלי הייתה מול אנשי תוכן, שתמיד אמרו לדרור את המגזים עד כאן, עד כאן, עד כאן, עד כאן, כי זה היה התפקיד שלי, תמיד היה לייצר יותר הכנסות, ולנסות להביא יותר, למסחר את התחנה, ותמיד היו צוחקים עלינו, שאנחנו היינו ממסחרים באמת הכל, זו באמת לא בדיחה, כי באמת היינו ממסחרים הכל, אם היינו יכולים.
יש פה התנגשויות, בשני תפקידים, ושני אינטרסים מובהקים בתוך ארגון.
נכון, ויש פה, אבל אסור לשכוח את האיזון הזה, שקיים בין המאזין לבין הפאבלישר. שיש איזשהו הסכם כזה של יד לוחצת יד, ליד לוחצת יד, או קריצה כזאת, היא של, תקשיב, אני מבין שאתה צריך לחיות, ולכן שים לי פרסומות, אבל אל תגזים. אני חושב שצריך לשים קצת יותר פרסום, או להגדיל את ההכנסות, כי כשאני מסתכל על השוק שלכם, של הפודקאסטים, והשוק שלנו, של הדיגיטל נטוורק, של רדיו, בסוף אנחנו צריכים להיכנס לשוק, עדיין אנחנו כולנו מגלגלים מספרים לא כאלה גבוהים, יש לנו עוד הרבה מאוד עבודה להיכנס לשוק, וכדי להיכנס לשוק זה ממש, זה ההשקעות, כדי להגיע לכל מפרסם בישראל, אתה צריך להשקיע, אנשי מחירות איכותיים, אתה רוצה לייצר עבורם ערך, ולכן יש פה איזשהו איזון כזה שתמיד אסור להישאר רק בתוך הקונחייה של אני מייצר פודקאסט בגראז', אני לא מדבר אגב עליכם, סתם פודקאסטרים אחרים שפגשתי, לא, אני לא עושה את זה למטרות רווח, אז למה אתה עושה את זה? מטרות השפעה, זה בסדר גמור, אבל...
אין ספק שמי שרוצה לגדול צריך...
מי שרוצה לגדול צריך... בדיוק, צריך רכבת, שתיקח אותו.
אז בוא ניקח אותך עכשיו זום אאוט, מחוץ ל... בוא נגיד, לנישה של האודיו ספציפי שאנחנו מדברים, יש לך המון ניסיון בעצם בכל הקריירה שלך בנושא של מכירות.
כן.
אז אני מניח שעבדת עם המון אנשי מכירות, לא חושב.
מכירות מדיה.
מכירות מדיה.
מכירות אחרות אני גרוע.
אוקיי.
אני מוכר מדיה טוב.
בדיוק, מה התכונות שצריך איש מכירות טוב לדעתך? בכלל, במובן
המצוי. תשמע, קודם כל אני מאלה שאומרים מכירות זה מדהים, ואתה יודע, אתה מכיר הרבה אנשים שמאוד כזה אומרים, טוב, אני איש מכירות, וזה, איש מכירות זה עוגן משמעותי בכל ארגון. שיהיה ברור, אין ארגון שישרוד בלי אנשי מכירות טובים.
רגע,
אין
רגע, דבר כמו. אני לא חייב להגיד משהו פה.
כן.
הפודקאסט הזה כבר התחיל, הפרק הראשון שלו שעלה לאוויר, אנחנו קידשנו את מקומו של איש המכירות. גיל רוזנפלד דיבר על זה. ומאזיננו יודעים שאיש המכירות זאת פונקציה חשובה, ומכובדת, אז ככה אתה יכול להמשיך מהנקודה הזאת.
יפה, אז טוב שאתה אומר את זה, כי היה לי עוד עכשיו פחות 20 דקות לדבר, אז סתם. ראשית התכונה הראשונה, קודם כל זה כושר ורבלי, אתה צריך לדעת לדבר, אתה צריך, ואני חושב שהדבר הכי חשוב זה להעמיד את עצמך במקום הצד השני. זאת אומרת, להסתכל על הסיטואציה מהצד, ולהגיד, אני מסתכל עכשיו על המפרסם או על הכוח שלי, ואני רוצה באמת להבין את הצורך שלו, וברגע שאתה מבין את הצורך שלו, אתה יכול גם לספק לו תשובה, או שלא אגב. יכול להיות שהמוצר שאתה מוכר באותו רגע הוא לא רלוונטי, אז כאילו תדלג. אבל אם אתה מדבר על תכונות, אני חושב שקודם כל נחישות ושיטתיות, וכן, לשים את האגו בצד.
אני חושב שהקטע של להכיר את הלקוח שלך בצורה אינטימית, זה אומנות בפני עצמה. זאת אומרת, כן, זה דורש ממך מה, ללכת ולעשות תחקיר עומק על הלקוח שלך עכשיו לפני
שאתה נגש? תלוי מי הלקוח. בסוף היום, כשאתה, זה גם נורא תלוי איפה אתה נמצא, באיזה מדיה אתה, ויש מדיות שיש להם ביקושים פנטסטיים, ואתה בסך הכל איש המחירות הוא סוג של אקאונט מנג'ר, הוא לא באמת איש מחירות, הוא לא מוכר, הוא הולך ומתפעל. בסדר, הוא יודע שהוא, תקרא לזה אדמיניסטרטור שמייצר הכנסות. כשאין דימנד, כשאין ביקושים, אז כן, אתה קודם כל צריך לעשות בדיקה מאוד מקיפה, למי אתה נפגש. אתה עושה מידענות, היום מדהים, היום יש לך את כל המידע, זה פשוט מדהים, זה הרבה יותר קל מפעם. פעם היית צריך ממש להפעיל קשרים, תגיד לי, נפגשת עם ההוא, מי זה, מה זה, איך הוא, מה הוא, מי, מברר, וזה גורם מברר. היום אתה פשוט, כולנו נמצאים בכל ברשת, בדיגיטל, אז אתה יודע יותר פרטים, אתה משתמש בתוכנות סתם, בעולם שפרסום, תמיד בדקנו כמה באמת פרסמו, באיזה אמצעי מדיה הם פרסמו, השתמשו, כדי לבוא מוכנים
לבישה. זאת אומרת, הוספת המודיעין מקדים על מה כן, הלקוח עשה כבר.
כן, אבל בוא נירגע, זאת אומרת, בסוף, וזה הקטע הגדול, זה מערכת יחסים. זאת אומרת, בסוף אתה מגיע גם ללקוח, ובמיוחד אגב בעידן של משרדי פרסום וחברות מדיה, אתה בונה מערכת יחסים עם אנשים, ואם אתה מצליח, אז אתה כנראה תייצר יותר הכנסות, בהנחה וכמובן המוצר שלך רלוונטי, בסדר? לא אם אתה מוכר פה עכשיו איזה פרסום בטלפתיה לשני אנשים, אם אתה מוכר פרסום רלוונטי, ויש לך מערכת יחסים טובה עם הצד השני, אין סיבה שזה לא יצליח, בכלל קצת, אני מאמין שככל שאתה תעבוד קשה או תעבוד טוב, אתה גם הקריירה שלך תתקדם. זאת אומרת, אתה יודע, יש בדיחה, כשניהלתי מחירות של הרבה ארגונים במדיה, אז בהתחלה כשמגיע איש מחירות, הוא מאוד מאוד תלוי בך, בארגון. הוא תלוי בה, אתה יודע, אתה תיתן לו לפטופ, לא תיתן לו עם רכב, בלי רכב, עם משרד, בלי משרד, הוא תלוי בך מאוד. אבל אם הוא איש מחירות טוב, מהר מאוד אתה מתחיל להיות תלוי בו. יואו, רק שלא ילך לי, יואו, רק שלא יברח לזה מתחרה, בוא נראה איך אנחנו רותמים אותו פנימה, ולא מפספסים אותו. זאת אומרת, יש פה איזשהו, עוד פעם, כמו כל דבר כנראה בחיים, איזון כזה שאתה צריך לשמור עליו, וכדי לנהל מחירות, אתה צריך להביא כמה שיותר אנשים, שאתה מהמר שהם יעמדו במשימות וביעדים שלהם. אם הם לא עומדים מהר ביעדים ובמשימות, אז אתה יודע איך אושו אמר, כשהנעל מתאימה, הרגל נשכחת. בסדר? אז אותו עיקרון, בסוף, אם יש לך אנשי מחירות שהם טובים, והם צוותים רציניים ואיכותיים, הם יצליחו. יש אגב אנשי מחירות שהצליחו לדלג לתחום הדיגיטל, ופחות מניסיוני, ויש כאלה שלא הצליחו. אתה רואה אנשים ברמה מאוד מאוד גבוהה, אנשים איכותיים, שלא הצליחו להבין, וזה בסדר, לא כולם צריכים להבין כל דבר שקורה ולראות. אני בקריירה דילגתי באמת קצת, אולי יש שיגידו קצת יותר מדי בין כל מיני הזדמנויות, אם זה היה שפה ורדיו תל אביב ותפוז ודמרקר וענני תקשורת, עד שבסוף הבנתי שאני כנראה צריך להיות יזם ולפרוץ לבד החוצה, אבל רוב אנשי המחירות הטובים באמת נשארים תקופות ארוכות בארגון שלהם, גם במדיות, מייצרים ערך למדיה ומגדילים את התלות של הארגון בהם ולא הפוך, וזה העוצמה אני חושב שמחירות.
בסדר גמור, אנחנו יש לנו סוף כל פרק, יש לנו מסורת.
רגע, לא אמרנו מספיק פעמים תאגיד השידור בזה.
אז זהו לך תאגיד השידור, תגידו פרסמו ברדיו הדיגיטלי, זה שם המשחק פה.
יש לנו מסורת בסוף כל פרק של עושים עסקים, שבה אנחנו מזמינים את המרואיין, להמליץ לנו על מישהו שהוא היה שמח לשמוע אותו בעושים עסקים, ולהחכים ממנו, כי הוא חושב שזה בן אדם שיש מה ללמוד ממנו, יש מה להרוויח מהידע שלו. יש לך מישהו שאתה היית שמח לשמוע בעושים עסקים?
האמת, אפשר יותר מאחד?
ואני חושב שזה מישהו שאפשר גם להביא אותו, ולא אולי הוא בעולם שמעבר.
זה אני צריך לבדוק.
או להציע אותו מהכלא או משהו דומה.
ראשית, אני חושב, אמנם היו לי נגיעות לא כאלה מהותיות עם האיש, האיש שמאוד השפיע עליי, זה גיא רולניק. אני חושב שמדובר...
היום העורך של דמרקר לפי.
היה בזמנו העורך המיתולוגי של דמרקר, והוא באמת פרסונה מאוד מרשימה, ששווה לשמוע אותה, לראיין אותה, במיוחד בכל מה שקורה בשוק, והריכוזיות בשוק, וצמיחה, ותשמעו, זה פשוט אדם מדהים. ודווקא מהצד השני הייתי גם רוצה לשמוע, או אם אפשר לראיין את רמי גז. רמי גז הוא מנכ"ל קבוצת הארץ, הייתי כפוף אליו בעצם כמנהל הדיגיטל, מנהל חטיבת הדיגיטל, ובאמת לראות איך האיש מצליח לתמרן את נושאת המטוסים הזאת, היא הענקית, שקוראים לה קבוצת הארץ הגדולה, עם בית הדפוס והעיתונות, תבינו, זה לא בקטנה, זה חתיכת עסקים ענקיים. איך בעידן הנוכחי של השפעת הדיגיטל, הקריסת העיתונות וקריסת הפרסום בעיתונות, איך מצליחים בעצם להזיז את הנושאת מטוסים הזאת ולעבור הלאה לעולם הדיגיטל, והאם באמת יש אור בקצה המנהרה, או שדני צודק, כל המדיות האלה כנראה מישהו, מתישהו יעבור הלאה, אני לא חושב שאגב הם יעבור הלאה.
אני לא חושב שהם יעבור הלאה, אני אמרתי את זה גם בזה, אני פשוט חושב שהם משנים את המדיום, זאת אומרת, עיתון הארץ, או הארץ, או מה שזה לא יהיה, הוא למשל קנדידט מצוין לפתוח פודקאסט בנושא של פוליטיקה. מקווה שאני לא מכניס להם רעיון.
לא, יש שם...
היום, ברמה...
ליאור קודלר, אם אתה מכיר אותו, הוא איש מדהים, והוא חיה דיגיטל, הוא כבר...
הוא מנהל הדיגיטל היום של הארץ.
כן, הוא מנהל, עוד פעם, בצד המערכת, את כל האסטרטגיית התוכן של הקבוצה, גם בתקופתי אגב, הוא עשה דברים מדהימים ו... ותאמין לי שהוא יודע מה זה פודקאסט. הוא גם אגב יוצא גלץ.
אנחנו סיפרנו לו, אנחנו נפגשנו.
נכון. אני עשיתי את האינטרו, נכון.
אז יש לנו את רולניק ואת רמי גז, אז אני מקווה מאוד שנצליח להשיג אותם, כי בהחלט נשמעים שיש פה
שני אנשים. רולניק, אתם חייבים. רולניק זה חובה.
רולניק אפשר להביא.
רולניק זה חובה.
אז דרור, רוב תודות לך.
תודה רבה לכם.
שהתארחת אצלנו, נהנינו מאוד, החכמנו מאוד גם מאחורי הקלעים של עולם הפרסום ברדיו.
כן.
ואני והקהל מודים לך.
תודה רבה,
עושים עסקים. עם רן לוי.